אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני רוצה לספר את הסיפור על הפסיכולוגית.
הסיפור שלנו על הפסיכולוגית.
הסיפור שלנו על הפסיכולוגית, כן.
הייתי לפני 3.5 שנים בטיפול אצל פסיכולוגית, והיינו נפגשים כל פעם בבניין, בחוץ. אתה היית הולך כנראה לעבודה.
פסיכולוגית גרה לידי.
אוקיי, כן.
או בבניין שלי אפילו.
משהו כזה. אתה תמיד היית שם. בפעם השלישית שנתקלנו, אומרים שלום וזה, היי. אתה שואל אותי מה אתה עושה פה? ואני במהירות בזק יורה המון פרטים על מפיק מוזיקלי שאני נמצא פה אצלו, ואנחנו בדיוק עובדים על משהו חדש.
אמרת גם את השם שלו.
המצאתי איזה שם, BPM, אני אוהב את ה-BPM של השיר, אני רוצה לשנות את הסולם אולי, אתה יודע, כשמשקרים אז המון פרטים מתחילים לצוץ. אנחנו עובדים על משהו טקנו, אבל חשבתי שאולי אני אלך יותר לכיוון של אולד סקול ראפ, נראה, לא יודע, מחפשים.
כל זה על מה אתה עושה פה.
בדיוק. אתה לא אמרת לי, נשמע שאתה מדבר קצת יותר מדי, זה באמת מה שאתה עושה פה? אמרת, אחלה, הלכת, ואז אני לא זוכר איך סיפרתי לך שפשוט שיקרתי לך.
בפעם הרביעית שראיתי אותך, אז אמרת, תשמע, זה כאילו יושב לך על הלב, אמרת, עזוב, אני פה בטיפול.
כן, לא יודע, משהו עדיין של ילד שאומר, כאילו, אני לא, זה לא טיפול, אני לא בצרות, אני לא הולך לפסיכולוגית. ואז כזה, בעצם זה מה שעושים כולם.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
פרק מספר 81. כלומר, הפרק ה-81, פרק מספר 81. אני לידך בענייני לשון, אני מרגיש ש...
אני לא באמת יודע, אני בודק לפני שאני מוציא את השיר ו...
לא, אבל יש לך...
אני אוהב עברית, אני אוהב זה.
שירים כאלה,
זה... אוקיי, הרבה אנשים לידי הולכים על ביצים ו...
וגם לידי. אבל אני לידך מרגיש כמו שאנשים אולי מרגישים לידי.
אז בגלל ששמת אותי פה, אמרתי הולכים על ביצים, ולא על ביצים. אבל בגדול אני הולך על ביצים.
אז זה הפרק ה-81, פרק מספר 81. ואני מארח פה את עומר אברון.
אהלן, שלום, עומר אברון. שלא יחשבו שביקשתי.
אם היית מבקש, מה היית מבקש?
לא, הייתי אומר מה שבא לך, אבל נראה לי פעם ראשונה שהציגו אותי כעומר אברון.
תגיד שיש משהו חצוף מאוד בלדרוש ממני לקרוא לך ג'ימבו ג'יי.
אני גם חושב, אבל זה מה שנהוג. תשמע, אתה הראשון שמזהה בזה חוצפה.
תקשיב, בוא נעשה עכשיו שאתה תקרא לי כל הרעיון זיזי טריפו.
אני יכול, אני יכול. העולם גם משתנה. אנשים מבקשים שיפנו אליהם בכל מיני דרכים. צריך לקבל את זה. אתה חותר פה תחת משהו הרבה יותר גדול מג'ימבו ג'יי. הכנסתי אותך לפינה על ההתחלה. בסדר, סליחה. אני אגיד לך ככה. אני מאוד אוהב את השם ג'ימבו ג'יי, אני אומר את זה כבר בהרבה מקומות, כי זה נהיה עניין כבר, כי ברור שאני אומר, ואני לא מסתיר את זה שאני אומר. אבל סתם, את מוקי היית אומר, נמצא פה דני ניב, היית אומר?
אני לא יודע.
אני בטוח שלא. הוא מוקי.
אני מנסה לזכר מה היה כשסטטיק הגיע לפה. סטטיק לא נולד סטטיק, נכון?
אז סטטיק הוציא עכשיו אלבום שקוראים לו לירז. אני הוצאתי את השיר הראשון באלבום החדש שמדבר על הסוגיה של עומר או ג'ימבו והעולם, ונצ'י הפך לרבית, וזה קורה. אז זה הגיוני לי שאתה קורא לי עומר אברון. אבל עשור לפני זה, ראפרים שעבדו לפנינו, זה ברור שהוא מוקי.
לא, אני אגיד משהו, אבל אותך אני מכיר. כלומר, אני חש שיש בנו יחסים... חברות, ידידות.
לא היינו בבית אחד של השני, לא נלך רחוק עם החברות, לא?
אני מכיר אותך, אז זה לא הפעם הראשונה שאני פוגש אותך, כאמור, קדמו לזה 4 פגישות.
4 פגישות מחוץ לפסיכולוג, נכון.
את סטטיק, לא, אני לא מכיר את סטטיק, אני גם לא מכיר את מוקי. אני פגשתי פעם את מוקי, הוא עשה אז דיאטת קיטו, והוא ישב אצל חבר משותף וסיפר על הקיטו שהוא עושה, מלא בשר הוא אכל אז.
אני מכיר אותו לא רע לתחושתי, עדיין הוא מוקי.
כן? את כל המוקי?
כן. לא בקטע של, אתה יודע, אני בטוח שהוא יענה גם לדני, אבל אני אוהב את הג'ימבו ג'יי, כי אני אוהב את זה. תראה, המון שנים הייתי באמת יצור מהתחת, אין צימוד מילים יותר מתאים, לאיך שהתנהגתי עם זה שרציתי שיקראו לג'ימבו ג'יי. הייתי נגיד, למדתי בספיר, הייתי בא למרצה, ואומר לו, תראה, אתה מקריא בתחילת השיעור שמות, ואתה מקריא עומר, עכשיו, כולם קוראים לי ג'ים, אני אגיד לך את האמת, אני לא רגיל לענות לשם הזה בכלל. אם אתה יכול לשנות את זה, ככה, מרצה, מרצה. תחשוב איזה יצור מהתחת. אין לי בשלב הזה חצי שיר.
אני חשבתי, לא, אני לא הייתי אומר יצור מהתחת, אני אומר אמביציה.
אמביציה על שטות.
סבבה.
על שיקראו לי בשם של זמר שאני רוצה להיות, אין לי מוזיקה. יש לי, אז בתקופה הזאת חברים ברחובות, עשינו מוזיקה וזה.
סחטן עליך.
אבל היום, אז אני נהנה מזה היום, שזה ג'ימבו ג'יי וזה לא, תראה, נצלול לטרגדיה קצת.
יש טרגדיה?
כן. בשבעה באוקטובר חדרו 3,000 כוח נוח בלעזרציה. אז...
הטרגדיה.
שנייה, כי זה קשור לשיחה, ואז אולי אפשר לצאת החוצה מה שתרצה. הופענו בכיכר החטופים, אוריה ואני. וטל מוסרי...
אוריה הוא אוריה ויצטום.
אוריה ויצטום.
אוריה אצבעות.
הגיטריסט, חבר להקצפה, המפיק הגדול, הפיק שירים באלבום, מלך הארץ.
צריך רק להגיד משהו על הפרגון שלך לאחרים, בהקשר של הפודקאסט הזה. זו פעם שנייה שאתה מתארח פה, או פה, או באולפן, לא חשוב. וזו פעם שנייה שאתה מבקש להביא חבר הרכב איתך, ופעם שנייה שאני מונע את אחוות הרעים הזו, צריך להגיד.
רציתי לבוא עם רועי דורון שהפיק את האלבום. כן. כי זה אלבום, יש פה המון משותף.
לא, וגם... זה מאוד יפה מצדך, אני רוצה להגיד, וזה מאוד לא יפה מצידי שאני רוצה אותך רק לעצמי.
אבל התשובה שלך טובה. אמרת לי, בוא נעשה כמו שם הפודקאסט, אחד פלוס אחד.
כן.
זה יצחיק אותי. אבל לא, אני אגיד לך, אני פה גם היום, אני מרגיש שזה, לא מרגיש, אני חושב שזה פודקאסט מאוד שעוסק במוזיקה.
נכון.
וביצירה. ובגלל זה אמרתי, נצלול טיפה לטרגדיה, כי לא חייבים לדבר פה את החדשות. ורואי הוא חלק גדול מהאלבום מאוד ביצירה שלו, בגלל זה רציתי, אבל עוד נדבר עליו. אני שם בכיכר החטופים.
אני עוצר אותך רגע.
וואי, איזה קליפינגר.
כי אני חייב להדליק מזגן, אחרת אני אמות.
תשאיר את המתח, אל תערוך את זה החוצה.
כן?
אני יכול לספר מה אתה עושה, ואתה תחייתי להשאיר את זה. אסף מוריד את האוזניות, הוא מסתכל עליה במבט משונה של מישהו שהציע להשאיר את זה בפרק, זה באמת אולי לא הדבר הכי מעניין. מבעד לזגוגית, יושבת הילה, טכנאית השידור.
18 מעלות, אבל זה יקר, לא?
כמה זה היה? אתה מוריד לשמונה...
23.
זה היה 23?
להוריד
5 מעלות במכה? יש גם קורונה, זה לא מדובר, אבל יש קורונה. אתה לא רוצה שאני אדבק?
מעניין אם השארנו את זה.
אני בטוח שלא. בכל מקרה, אז...
הייתם בכיכר החטופים.
בכיכר החטופים, וטל מוסרי, מציג את ג'ימבו ג'יי. זה נראה לך הולם את המעמד. עכשיו, לי... על טעם ועל ריח אם זה הולם את המעמד, כמובן, אבל... ועלינו וניגענו...
הולם את המעמד שהוא מציג אותך כג'ימבו ג'יי? לא הבנתי.
כן, שאומרים ג'ימבו ג'יי ישיר עכשיו על במת כיכר החטופים. זה היה נשמע לי פתאום, אחרי שנים שזה לא קרה לי.
זה נשמע לא בסדר.
אמרתי, איזה בלוף. כי אני יודע שהשם הזה זה בלוף. אבל אמרתי, טוב, כאילו...
מה שרת שם אגב?
את המקום הכי נמוך בעולם, מאלבום הקודם. ואת... במקום בו אני גר, מהאלבום החדש.
המקום בו אני גר זה שיר שאולי הכי דיברו עליו באלבום.
במקום שאני גר,
יום כן יום לא,
הכל נהדר,
יום כן יום לא,
פה אני נשאר,
יום כן יום לא.
נדבר על זה אחר כך. כל הזה, דיברו על נבואי, איך חזית את העתיד, איך ראית את הנולד, איך סתכלת קדימה למקומות שאיש לא פיקר בהם במבטו. אבל איך אתה, זה מורכב משלושה ורסים? ככה אתם אומרים.
כן,
בהיפ-הופ.
כן,
בתים.
המקום בו אני גר.
לא, אבל אני רוצה לשאול משהו, אני נגיע לזה אחר כך. איך אתה מבצע את השירים האלה, שיש בהם, כאילו, יש עוד שני זמרים ששרים איתך, שלא באו איתך, אני מניח.
בטח. זה שיר שמבוצע עם אברהם לגסה ואורית השומה.
במקום שאני גרה, מי שבא ראשון ירוויח, מי שבא אחרי זניח, יאללה קפלו. צאו מהלופ, זו מדינה מערבית או ציונית או ערבית, זו תחנה סופית.
נכון, הם לא באים לכל הופעה. התלבטתי על זה, זו שאלה טובה. כאילו, חשבנו מה לעשות. החלטנו בינתיים לבצע את השיר כמו שהוא. זאת אומרת...
אתה עושה את הבתים שלהם?
אני עושה את הבתים שלהם.
וואו.
למרות שכאילו היה לי איזה רצון להכניס איזה טקסט אחר שלי לתוך השיר, אולי כזה לשלוף ורסים מפעם, שכבר אני לא מבצע, אולי מהימים של כזה של הלהקת תיכון.
יש משהו מאוד אישי בז'אנר הזה שלכם.
נכון.
כל אחד מביא ממש מעולמו.
למרות שיש ראפ...
גם אורית וגם אברהם מביאים ממש ממחורותיהם, נכון? מהמקומות שהם גדלו בהם.
כל מילה היא שלהם בוורסים שלהם, וזה על העיר שלהם, וזה שלהם.
במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה, עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט, במקום שאני גר.
אתה יודע, אם אברהם יבצע את זה בהופעה שלו, אז אני... כאילו ישמח שהוא יבצע את הבית שלי, או שהוא יבצע משהו שלו. זה כאילו, זה נורא אישי, אין לי מושג מה כל אחד רוצה לעשות עם זה.
אז בהקשר הזה של...
אבל אני אגיד איך החלטתי בעצם, אני נזכר, בחזרה ניסיתי כל מיני בתים, כל הבתים מכל השירים שלי אי פעם, לא משנה כמה הם לפעמים ציוריים, וכאילו מדברים על כלום ויכולים להתאים בכל שיר, זה לא התאים. ואז רואי, ותכלס כל הלהקה, אמרו לי, תעשה את זה כמו שזה, הם באים לשמוע את השיר. כאילו, והם יודעים שזה לא אתה. סבבה.
אתה רוצה שנדבר על המלחמה? יש לי שאלה, פעם אמרתי את זה באחד הפרקים, אמרתי, השאלה שאני תמיד, הכי מעניינת אותי כמראיין, כשמרואיין בא, כשאורח בא, תמיד הדבר שהכי מעניין אותי לשאול את זה על המניעים שלו לבוא. זה כאילו השאלה היחידה שאף פעם לא נשאלת.
למה אני בא לדבר איתך פה?
כן. עכשיו, אתה כאילו מופיע כזה בחדשות, גם היית בפודקאסט של חברת החדשות 12, כלומר שזה משהו שהוא לא, בדרך כלל מוזיקאים לא באים להתארח בפודקאסטים כאלה, מז'אנר החדשות. אז אני תוהה, האם אתה היית רוצה לברוח מזה בשיחה הזו של... נגיד, תושב אורנר, שבשבעה באוקטובר נאלץ להימלט יחד עם משפחה שלו. זאת אומרת, לא, תניח לי מהדבר הזה, בוא נדבר על האלבום. במנותק מ... איך קראת לזה? הטרגדיה, האסון.
כן.
שמרחף מעלינו.
אין לי תשובה למה אני בא לפה.
גם שים לב שלא שאלתי.
אוקיי. אוקיי, אוקיי. אז לענות רק על האם אני רוצה לדבר על זה?
כן.
אני בא לדבר על מה שמעניין אותך, ואם זה יהיה לי too much, אני אגיד, עזוב, זה too much.
אוקיי.
Okay. כאילו אין לי... אני דיברתי על זה כל כך הרבה, כולנו מדברים על זה כל כך הרבה. אז אם יש משהו שמעניין אותך, אני... כי כן, אני יכול לדבר על זה.
בוא נדבר על השם הזה, על השיר הראשון באלבום, בעזרת השם. כאילו, באלבום הקודם שלך, אתה מקפיד, אולי גם הז'אנר מקפיד, לפתוח תמיד בשיר מאוד אפרי?
וואלה, לא רואה את זה ככה הז'אנר? בכלל.
לא?
באלבום, בעובדי נמל, האלבום הקודם השיר בכלל לא אפרי בהתחלה.
סצנה בפלוס?
לא, לא, לא. זה עובדי נמל השיר הראשון.
תזכיר לי.
הוא כזה מין דיבור על איפה אנחנו עכשיו, איפה היינו, חשבתי שנצליח בטירוף, אנחנו סבבה, אבל לא הלהקה העצומה ש... הצהרתי קצת בצחוק באלבום אחד שנהיה.
נכון, יש כזה.
אלבום שלישי, חשבתי שנדהר על אחד קרן הוורוד לווילה בסביון, שנחשוף את...
וגם בעזרת השם יש בו משהו, וואו, באלבום החדש יש בו משהו מלנכולי. כאילו, יש בו כזה... קודם כל, יש בו את כל הקריצה, כאילו, לפופ אמוני. שבפופ אמוני יש משהו כזה מאוד... שהוא שמח, אבל יש בו גם משהו נוגה. בפופ האמוני, אתה יודע, באהבה לקדוש ברוך הוא של, אתה יודע, כל זמרי הז'אנר, ובאיך שכאילו זה גם שיר אהבה. אז כבר מוזיקלית, הוא לא בנגר, הייתי אומר.
כשאתה אומר, השם נתן לי, איך אומר, השם נתן לי, הראשון?
השם נתן לי מנגינה, נתן לי את המילה, נתן לי את הקהל. השם נתה בי אמונה, יצעוד אל הבמה, נתן לי כוח על.
השם נתן לי מנגינה, נתן לי את המילה,
ויש משהו, כל היחס לבורא עולם זה בקריצה?
זה לא בקריצה, אבל זה יש בזה, אתה יודע, את החבל הזה שאני מותח בכאילו, על מה זה, על מה זה בשבילי. ואתה יודע, בשיר אני די אומר דוגרי, מה זה בשבילי, אתה יודע. עומר לא עלה לתורה, הוא לא מאור הגולה. ומצד שני, עומר חפץ חיים, שומר לשון. אני מתעניין ביהדות, אני בא מבית שאתה יודע, יש לי זיקה גדולה על היהדות, אבל אני לא אתחתן ברבנות. אז אתה יודע, יש כל מיני, יש חבל כזה של מה זה אומר לי יהדות. ועכשיו, אם דיברנו על המלחמה, איזה מטורף זה שיש... חרדי שגר בארצות הברית או בלונדון, ומבחינתו ארץ ישראל שלנו היא דבר הכי צודק בעולם, ובטופ אולי של הערכים שלו. ואני שאם תציע לי לבנות בית מקדש שלישי, אני אומר, תשמע, נראה לי סבא לגן, בוא נרד מזה עכשיו. כן? זה לא מספיק חשוב לי. ואני פה.
והוא לא.
הוא לא. ואני כאילו יהודי, חילוני, שאני יכול בצער לדמיין את עצמי עקור מפה וגר עם געגוע בלב, אבל עם, אתה יודע, חיים סבירים בפלורידה. אבל אני גם חיה. זה יהיה כמו כאילו פיל שאתה מוציא מאפריקה ושם אותו בקריית אונו, והוא מסתדר.
מעניין, אתה יודע, אחד הניסיות הראשונות שלי לחול אי פעם היה עם בית ספר, איזה מין משלחת מבית ספר, לקחו כאילו קבוצה של ילדים נערים, כיתה י' א' נראה לי, טסנו לשוויץ או משהו, והיינו בבית כנסת בציריך, זה היה יום שבת, היה שם פסנתר, ואני ניגנתי בפסנתר. ואז מישהו מהבית כנסת בא להגיד לי, בוא אחי, אנחנו לא מנגנים פה בפסנתר, בשבת. ואני זוכר שצחקתי, כי זה הצחיק אותי ש... אחי, אני מישראל.
כן, כן.
אני מישראל, אתה אומר לי מה עושים בשבת ומה לא עושים בשבת?
בדיוק.
כאילו, אז... מה, אתה גר פה בשוויץ, מה? מה כן. זה קשור?
אז בעזרת השם, אתה יודע, הוא מחזיק כל מיני צורות של יהדות, והפזמון, אתה יודע, לא במקרה, זה המילים. אבל זה ברור שזה גם מדבר על השם הזה, ג'ימבו ג'יי, שפתחנו איתו את השיחה, שהוא באמת נתן לי איזה פרסונה, שאני מסוגל להעלות איתה על במה, ולקבל אומץ, ולהגיד לעצמי, אני ראפר, למרות שכאילו, הרבה שנים אמרתי, כאילו, אני ראפר, נו, באמת. מה זה הבלוף הזה? טופק זה ראפר.
לא קוראים לי ג'ימבו ג'יי, זכור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון. כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את עומר אברון.
אתה ראפר?
אני ראפר, אני ממש...
אתה ממש ראפר, נכון?
ממש ראפר, אני יותר ראפר מכל התארים האחרים שלפעמים מצמידים לי, כי אני כאילו שיחקתי קצת וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מה שאני מרגיש שאני עושה.
הדברים האחרים?
כן, הדברים האחרים.
בארץ, כלומר, אתה מסתכל על הראפרים הישראלים, אתה...
זה גם מה שמעניין אותי, זה גם מה שאני בעיקר מאזין לו, ראפ בעברית. כן.
אבל הסיפור הזה עם השם הוא באמת... הוא באמת... עומר לא יודע לעשות את כל הדברים האלה? אתה יודע, זה שיר די דומה ברעיון לירז שהזכרנו.
לגמרי, לעוד הרבה שירים כאלה של שתי דמויות בתוך אחד.
לירז ממש, גם דיבר על זה פה, זה ממש, כי הוא ממש תיאר פיצול אישיות. באדם שמסוכסך עם עצמו וכו'.
תגיד תודה, תגיד תודה שאני חי. ושמע עוד משהו ילד, אתה רגיש מדי. בוא תספר לי מה היית בלעדיי. כשניצחנו זה ביחד, כשנכשלנו זה עליי. אני רגיש, אתה טיפש.
אתה חייב להיות יותר רגוע, לא? כלומר, מה זה הג'ימבו ג'יי הזה באמת?
רעייתי תגיד שזה קלאסי עם מזל תאומים. אני אומר את זה עם חיוך, אבל יש בזה משהו. בשניים באחד הזה, שזה גם הרבה אומנים באמת. וגם, תראה, אני די... מי שאני פה, נדמה לי, זה גם די מי שאני במוזיקה, בטח ובטח באלבום האחרון, שבו אני גם כזה מאוד מספר דוגרי על החיים שלי, ופחות נראה לי מאלבומים קודמים שאהבתי לעמוד ולהסתכל מהצד, ולהגיד, תראו את זה. ופה אני כזה, קצת יותר נפתח לי התדר הזה של תראו אותי, תראו את החיים שלי.
לא, אתה מספר שם בעזרת השם, אתה מדבר על עומר ואשתו, כשנולד לה עם ילדה, ביקשו עזרה מההורים.
בכלל, אשתי באלבום, אשתי שאיתה אני, אתה יודע, מעל עשור. אז כאילו, פתאום היא באלבום. באלבום הקודמים זה היה פחות.
עומר ואשתו ביקשו עזרה מההורים כשנולדה להם ילדה, ובאמת שהם מנסים. ג'ימבו ג'יי מרוויח 6 ספרות בחודש. יחטות, שחטות, משקפי טייסים.
תועדיך, מעריציך לא היו יכולים לדעת בכלל מה מצבך המשפחתי, אם היו ממש עוקבים אחריך.
כן, ואני אבא, וזה משנה את הכתיבה, ונראה לי גם, יכול להיות שפשוט אומנותית מיציתי את העניין של, אתה יודע, להסתכל על שני נחלים ולהגיד, וואי, הם יכלו להיות אחים כאילו, ואתה יודע, זה קצת יותר מחזאי, תסריטאי.
שזה מאלבום האחד לפני הקודם, אלבום
השני. מאלבום השני, שיר כן, על הירקון ועל הילון, שאני עדיין מאוד אוהב, אבל יש בו משהו אישי מבחינתי, אבל המאזין פחות מקבל הצצה, נקרא לזה...
לעולמך.
כן, פחות אישית.
שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נחל הילון. איילון היה ילד טוב. אחיו, נחל הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, אגדות לזוהמה, הילדות למזוודות, הגשרים, להיחרב. לתל אביב
הגיעו מים... זהו, אני לא יודע על מה מדברים. אם תשאלתי על מה דיברנו, אני... אין לי קצה חוט.
שתי שאלות שרציתי לשאול. רציתי רגע להמשיך עם הג'ימבו ג'יי. אתה תבחר על מה לענות. דיברנו גם על... מה זה ג'ימבו ג'יי? כלומר, האם באמת יש איזה... התחלת להגיד, אשתי, מזל תאומים, שניים באחד,
יותר
הדבר הזה?
יותר כיף לי מהמקום הפרטי להיות ג'ימבו ג'יי. אני אמנם הלכתי לאיזה צד קדימה שאני טיפה חושף את המשפחה שלי, חושף דברים אישיים שזה כיף ומעניין, אבל הוא גם מטריד אותי ומפחיד אותי. אותו דבר בנוגע לרעיונות שאני נותן. כשאני בא, שאלת, לא שאלת, אמרת, מעניין למה אתם בכלל באים לדבר, אתם האומנים. אז גם שם, יש לי איזה גבול אדום תמיד של מה אני מספר על עצמי, כמה זה מעניין, כמה אני רוצה לדבר על היצירה. בהתחלה נורא פחדתי שידברו על זה שהיה לי סרטן פעם, כי פחדתי שאני אתפס כמוזיקאי שהיה לו סרטן. כמו נגיד מה שקורה להרבה אנשים שהולכים לריאליטי, ואז הסיפור האישי מוצג וכמעט לא שמים לב שהם זמרים מדהימים, כי ידעת שהוא הבן של, או ידעת שקרה לו ככה וככה, אז נורא לא רציתי, זה היה משחוק שלי. אם רוצים רעיון, אסור לדבר על הסרטן. והיום אני אומר, כאילו, יאללה, זה משהו שקרה לי, הכל טוב.
שמעת פרק עם אלמה זוהר? אלמה זוהר סיפרה, שים לב איך, לא נתתי לך לענות, כדי שלא תגיד לא, ושיהיה לך לא נעים להגיד לא.
וחבל שאין מצלמה על התגובה שלי, כי לא שמעתי, והתגובה שלי הייתה, כן, כן, שמעתי, שמעתי. רק אל תבקש ממני לדברר את הפרק. נו, זה פרק אלמותי עם אלמה זוהר.
תזכיר לכולנו מה היה שם.
אז אלמה זוהר באמת דברת על חוויה שלה.
אלמה זוהר היא ביתו של ינקלה רוטבליט, וכשהיא קצת התחילה, היא הוציאה איזה סינגל או אלבום, אני כבר לא זוכר, הזמינו אותה לשיר עם עודד בנעמי, והיא התייעצה עם אבא, האם ללכת לראיון עם עודד בנעמי, והוא אמר לה, את הולכת לשיר שם? אז אמרה, לא, זאת תוכנית חדשות, אני הולכת לעודד בנעמי. ואז אני מרגיש שקצת דיברתי כמוך עכשיו, אתה יודע?
אוקיי.
לא, מה, תוכנית חדשות,
אתה צריך קפיצה קטנה בכל.
אז אומר, אם את לא שרה שם, אל תלכי. כי פשוט ישאלו אותך, ידברו איתך על זה שאתה בת של ינקלה רוטבליט, ואין סיבה.
כן. אז זהו, אז...
אבל צלחת את זה, כי גם פה דיברת על הסרטן, וזה לא גרם לך...
בסוף ירדתי מהעץ הזה, של... וגם הרגשתי באיזשהו שלב שיש לי מוזיקה אמיתית שמצליחה בעצמה, ואז זה מעניין להכיר את הבן אדם. אני גם, אני אוהב להכיר את האומנים שאני שומע את ה... עוד משהו, אבל... או לשמוע אותם, יותר מעניין אותי לשמוע אותם מדברים על היצירה עצמה, אבל... תכלס נגיד, הסרטן הוא לא ביצירה בכלל. אין לי, כאילו יש לי שיר מאלבום אחד שקוראים לו סיגריות, הוא לא באמת על זה, הוא נכתב הרבה לפני שהיה לי סרטן, זה סיפור מגניב לכשעצמו. אבל, כאילו, כשפחדתי שיהיה לי סרטן, אז היה לי סרטן, אבל אין לי שיר על החוויה הזאת שהיא...
אבל גם רשתות חברתיות, אתה לא מציג את חייך. אין סטורי של הילדות.
לא, מה פתאום. מה פתאום? אני יודע מה, הילדות שלי רוצות, הן קטנות, הן בנות שנתיים וארבע.
של זוגתך.
מה פתאום?
אני יודע מה היא רוצה, היא...
לא, זה גם, אני לא, אני חושב שהקהל שלי רוצה לשמוע על האומנות שלי, על היצירה שלי, את המוזיקה שלי. אני גם חושב שהקהל שלי יחסית לא כזה ב... לא כזה במקומות האלה.
מה, אינסטגרם?
הוא באינסטגרם, כי כולנו באינסטגרם. אבל הוא לא רוצה לשמוע, כאילו, תראה, אני לא יודע מה הוא רוצה. אין לי שום עניין, וזה עובד לי מספיק טוב, אז כנראה שזה מסתדר עם הציפיות.
שיזדיינו מה שהם רוצים.
לא, זה ממש, זה כאילו, אין לי שום כוונה לתאר את הטיול שאשתי ואני מתכננים שתי הבנות שלנו, ולתת המלצות.
לאן אגב, מה? אולי תן קצת המלצות באמת?
יש מסעדה מדהימה בקריית אונו, כבר רמתי פעמיים לקריית אונו, יש שם פיל מאפריקה. קיצור, כן, זה בכלל לא, אני לא, אין לי משהו חכם להגיד על זה. פשוט בבטן מרגיש לי לא קשור למה שאני עושה.
תן מילה בכל זאת על האלבום, כאלבום.
האלבום הזה נוצר לאורך שנתיים. רועי דורון שלח אותי לכתוב המון שירים הפעם. המפיק רועי דורון.
מה שהוא שלח אותך?
אמר לי, שמע, תמיד אתה מביא את מה שיש לך בלב. ומה שכל כך חשוב, ותמיד חייבים להפיק את זה. אולי תביא לי 30 שירים ונבחר 10.
וואו.
כן. וזה מה שעשיתי. הלכתי, כתבתי, כתבנו, כל מיני תהליכים. קצת ישבנו אצלו, הרבה ישבתי בבית, וזהו, ובסוף נבחרו 10 שירים. אחרים לא היו בינינו פחות טובים, הם פשוט לא הרכיבו איזה תמונה שהסתדרה לנו, אתה יודע. כשיש הרבה, אז אפשר גם להגיד, זה נשמע לי כמו אלבום.
מה זה התמונה? כי האלבום הזה שמכונה וואו, נצבע בצבעים מאוד האסוניים האלה, כי יש בו שירים כמו בומים. שיר שני שמתאר את ההתמודדות שלך עם... ההתמודדות שלך ביחד לזה שיש לך ילדה שצריך להסביר לה מה זה כל היריות האלה באוויר. והמקום בו אני גר.
במקום שאני גר, זכינו במדליה מזהב, בריצה לחדרים מבטון. אלופי עולם במציאת פתרון למרחק קצר, הסיפור הזה הוא מרתון. במקום שאני גר...
אתה מתמטר שם את החיים בעוטף עזה, תחת התקפות טילים כאלה ואחרות, וגם לא מה שסיפרו לנו, וסלט שמתאר את זה שהגענו לפה ויש פה ערבים. כמה זה, ארבעה שירים? למה אתה צוחק?
כן, תיאורים מצחיקים לשירים, אתה צודק, הם נכונים. אני צוחק...
איך אתה היית מתאר?
לא, לא, זה נכון, את סלט זה הצחיק אותי סתם התיאור. נכון, הגענו לפה ויש פה ערבים.
שזה גם ממש אחד לאחד מה שאתה אומר בשיר.
נכון, נכון, נכון.
אבל מה שאתה יגיד, וזה לא שאני אמנע ממך לדבר ברעיון הזה, אתה אפילו...
לא, 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 אני נהנה, יש לי גם מים שהבאת לי בעצמך. הטלנט הביא לי מים, אני רוצה רק שהמאזינים והמאזינות ידעו.
שזה, סך הכל, אם אני עושה חישוב, זה ארבעה שירים מתוך עשרה.
נכון.
שהם כאילו...
עוטף עזה, ארדקור, מלחמה, כן. טילים, קונפליקט ישראלי, פלסטיני.
שאני אקרא להם פוליטיים, רק כי אני...
הם פוליטיים.
פוליטיים. יש שם המון שירים שהם מאוד לא.
נכון.
שיר על האקסיט המיתולוגית שלך, או של הפרוטוגוניסט הדובר, אני לא יודע.
כן, אבל זה... אוקיי, נעשה, אני אנסה לענות על זה בקצרה, ובכל זאת לתאר את כל האלבום.
בבקשה, בבקשה.
בעשרה שירים האלה יש, לפעמים זה שחלטני, לפעמים זה ברגש. יש שירים שאמרנו, זה חייב להיות בפנים. למרות שהוא לא נקשר לאיזה תמה או איזה רעיון כללי שתופר אותו. הרעיון של עוטף עזה, אבא במיוחד ובעל בעוטף עזה, מאוד בתוך האלבום. כי גם אם אני שר שיר אהבה לאשתי שנקרא מתגעגע, שהוא פירוט של הלוז של החיים שלנו, בתור שני אנשים קריירה, שגרים בעוטף עזה, אבל עובדים... בכל הארץ, או במרכז הארץ, וכל יום בדרכים, ולא מצליחים להתראות, זה גם על בן אדם, שני אנשים עם חלומות שבחרו לגור בחור, והם נאבקים בלוז, והמאבק בלוז, אני בטוח הוא גם אם שנינו היינו גרים בכיכר רבי. כמו שקורה לי עכשיו, כשאני אשוחח. אז יש בו הרבה את עומר ג'ימבו, האבא, הצד שחוק מהחיים, מהמדינה, מהמרוץ ומהמלחמה שהוא חי בה. כי, וזה מה שאמרת קודם שאומרים שהאלבום הוא נבואי, המציאות הייתה פשוט על אש קטנה. כמה חטופים היו בעזה לפני... 7 באוקטובר. זה לא משנה כמה, אבל היו. הם פשוט לא היו בדיבור היומיומי כל הזמן.
ארבעה,
היו...
שניים חיים ושניים לא.
סבבה.
כן.
טורף. עכשיו סבבה, אני יודע. ניכנס לנסיבות, וכל אחד יגיד, רגע, זה לא אותו דבר, ולכל אחד יש את הסיבה שהוא ימציא לעצמו, אבל היו לנו, כמדינה, כל אחד יסביר למה זה נוגע ללב יותר, זה אולי פחות. אנחנו, הסיפור של אברה מנגיסטו מבחינתי הוא סיפור, אתה יודע, שהיה לי בראש כל יום, אם כבר אינסטגרם, זה אחד, קאונטינג אברה, זה אחד מהדפים שאני עוקב אחריהם, וזה דפק לי את המוח. אמרתי כאילו, וואי, זה ממש בעיניי חרפה, שהבן אדם הזה שם, ואין דיבור, ומעזים להגיד שהוא חצה וזה בגללו, ולא מבינים את המורכבות של, של פגועי נפש, וניכנס, אתה יודע, אפשר לדבר על זה 30 פודקאסטים עכשיו, על הסיפור הזה. אז זה בעיני הדוגמה הכי טובה לזה שהמציאות הייתה על אש קטנה. היום יש 136.
ואתה התעסקת במציאות.
אני גרתי במציאות הזאת.
יש את...
אני רק אגיד, הארבעה האלה, וסליחה שאומר ארבעה האלה, כי אני לא זוכר את השמות שלהם, לא רוצה לפשל אותם.
אברה מנגיסטו, וישם הסעד, ואורון שאול, וגולדין, אדר גולדין.
תודה. אז הם צובעים את הנוף של עוטף עזה. אתה נוסע בכבישים, יש שלט גדול שלהם, קצת אחרי נרעם. הם שם, הם בסדרות, כאילו, זה במרחב הציבורי. אז אתה רואה את זה בדרך הסופר. אתה אומר, וואי, הם שם, וזה פה. ועכשיו כולם אומרים את זה. ואז, כאילו, אתה יודע, לא בקטע מטיף אני אומר את זה, שיצא לי כזה, עכשיו כולם יודעים. לא, אני רק אומר...
לא, זה לא מטיף אני. תרצה להגיד, יש את מאיר אריאל כתב את שיר תת מודע זמני. עולה נגמש על קו רקיע, והוא מתאר איך... איך בשנייה אחת שדה קרב נדלק, כאילו. עכשיו, התת מודע זמני אומר, אנחנו כל הזמן חיים באיזה מין הכחשה של המצב. הוא שר שם על מרפסת קיץ על חוד חרב. כאילו, אנחנו כולנו באיזה מין פיאסטה כזאת.
לגמרי.
וכל שנייה אנחנו משהו נדלק. אז אני חושב שמה שמאוד יפה באלבום שלך, שמאוד הזכיר לי את השיר הזה של מאיר אריאל בכלל, שכאילו, זה כל הזמן היה שם. אנחנו פשוט, אתה פשוט בחרת ביצירה שלך לא להתעלם מזה. כי אתה גם חי שם, וכל השאר בחרו להתעלם. או רוב השאר.
לגמרי. זה גם, זה באמת, זה לא בחירה. זה, אתה יודע, רביד אהובי כותב על פתח תקווה, ואני כותב על עוטף עזה, וזה כזה גם דבר של מה שאתה רואה, זה מה שאת חי בך.
כן, אבל אז יבואו נודניקים ויגידו, אך לפני האלבום הזה, השיר הפופולרי שלך ושל חברך גל ניסמן, היה סטלבט בקיבוץ, שזה גם תיאור של החוויה בקיבוץ בעוטף עזה.
נכון.
שלא מדבר על לצייר כלניות על מקלטים ומרחבים מוגנים.
הם לא נודניקים, נכון? זה עוד צבע מאוד יפה, שזאת הסיבה הגדולה שגרתי באזור הזה.
למה זה לחוץ אז למה עיר? סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה
תמיד יש את הביטוי באזור הזה של 95% גן עדן, 5% גיהנום יצא לך במסעות כתבותיך הרבים לשמוע את הביטוי הזה? הוא ממש קאץ' פריז של האזור זה... אתה יודע, 95% גן עדן הזה הוא באמת גן עדן זה מקום... שהסתלבט בקיבוץ, מדבר על משהו אמיתי שיש שם, של איזה כיף.
שיש בו אבל גם מין הדחקת המציאות? כי הסתלבט בקיבוץ הוא 100%, הוא לא 95.5, הוא 100% גן עדן.
כן, אבל אתה יודע, האחוזים הם סתם בשביל הקאץ' פרייז. איך דיזינגוף, איך רחוב דיזינגוף לטעמך? הוא מקסים וכיפי, נכון? רק שפעמיים, בכמה שנים האחרונות, ירו בו באנשים... זה המון, כן. זה המון, פעמיים.
כן.
זה לא מתאים לגדל שם ילד, לטעמי. איך האוטובוסים בשנות ה-90 היו לטעמך?
איומים ונוראים.
אז כאילו, אני באמת, זה נשמע כאילו תמים.
אבל יש פער
תמים.
גדול בין הוואו לבין סטלבט בקיבוץ. נכון?
נכון, אבל יש פער גדול גם בין שיר אהבה לאשתי, שהוא שיר מספר 3, לבין שיר אהבה לאשתי, שהוא שיר מספר 4 באלבום. נגיד, שיר הקלח, מארח בו את זאב נחמה גיבור.
שזה מדהים, אגב, שיחה רגע.
גיבור חיי ו...
זה מדהים, אני רגע שם רגע את המלחמה כולה הצידה רגע. יש, אתה מארח באלבום את פאקינג זאב נחמה.
את יפה הערב לבוש הלבן ובעינייך משתקף עדי ושמו שהשקיעה מבקשת ים כך רוצה אדם
נכון.
ששמענו בפרק הקודם של ההסקט הזה, שרצה לרכוש את הברבי כדי לקנות, לבנות שם חומוסייה.
נכון.
לכו תשמעו את הפרק עם שאול מזרחי, זה פרק מספר 80.
לגמרי. אז רוכש החומוסיות, כמו שמוגדר בפרק הקודם, או האיש שעיצב את המוזיקה הישראלית כמו שאני מגדיר אותו, הוא...
יש גם פרק עם זאב נחמה, צריך להגיד. פרק מכונן בפודקאסט הזה.
אז אולי לשמוע אותו, לפרק הזה דווקא, לא דווקא, האזנתי לפרק הזה, וגם אני בטוח שהפרק הקודם שאני הייתי פה גם דיברתי על זאב נחמה, כי אני שנים מדבר על זאב נחמה, כי הוא באמת... הרבה, לא משנה, אני לא אתחיל שוב לדבר על זאב נחמה, אני רק אגיד שזה באמת היה גם סגירת מעגל, וגם חוויה מאוד טובה.
איך זה קרה, קודם כל? איך...
זה החוויה הטובה, ששלחתי לו וואטסאפ.
כתבת שיר כשאתה...
אוקיי, שיר הקלח, זה מתוך האלבום הזה, וזה שיר שהוא ממש כזה... אני אומר את זה, זה לא אלבון. זה שיר קיץ', שמלץ. כאילו, זה שיר אהבה שפעם לא היה לי בכלל את המחשבה לכתוב אותו, למרות שהרגשתי אותו, אני אוהב את אשתי מההתחלה, אבל חשבתי לעצמי שמעניין אותי לכתוב שירים, אני קורא לזה שלא נכתבו, או נושאים שלא מטופלים, או מי צריך עוד שיר אהבה, למי אכפת שעומר מאוהב בשני? מעניין את הביצה. את הביצה, לא את הביצה. שוב, אם אנחנו כאן בענייני עברית. אז כאילו, ופתאום, כאילו, זה משהו של הרומנטיקה נפתח לי, בטח גם הגיל, גם הילדות, גם סכנות לעשות דברים שפחות עשיתי. אז היה את הפזמון הזה שהביא רועי דורון, והוא אמר לי, יש לי פזמון מעולה, אני רוצה לתת אותו לאיזה זמר גדול. כאילו, והוא גם, זה לא היה אלבון בשבילי, כי זה ברור שאני לא יכול לשיר פזמון כזה. זה לא מתאים לי, בטח לא בשלב הזה שלא כתבתי טקסטים כל כך רומנטיים, והטקסט הוא, את יפה הערב, לבושה לבן, ובעינייך משתקף עתיד, וכמו שהשקיעה מבקשת ים, כך רוצה אדם אחת ולתמיד. וקראו לזה אחת ולתמיד, לשיר שהוא תכנן. וזהו, הוא חיפש זמרים, או שהוא הציע לי לעזור לו לחפש, לא זוכר את הסיפור, בסוף לא זוכר איך, כחלק מהאלבום אמרתי לו, תביא, נכתוב סיפור. היה לו איזה רעיון לרועי, שהוא רצה סיפור על גיטריסט שמתאהב בגיטרה, ויש קלידנית, וכתבנו סיפור שלם, ומאוד אהבנו את השיר כבר, עד שנפל הסימון שזה... זה שוב, אני מסתכל מהצד על משהו, וזה כבר עשיתי את זה. ואז אמרתי לו, יאללה, שמע, אני...
כאילו, אני בשל.
אולי יגיע זמן שיש שיר אהבה לאשתי שאני כל כך אוהב. וזהו, ואז כל הרומנטיקה, גם של להשמיע לה את זה פעם ראשונה, שתשמע את זה לפני כולם, שהיא נורא מתרגשת, וזה היה מקסים. וזה פשוט, הקסם מבחינתי זה ששלחתי לו את השיר, שלחתי לו וואטסאפ.
אבל איך הגעתם לזאב נחמה? כשהוא אמר,
כי כזה פזמון... ואם זה כבר אשתי, ואת אשתי נכנסה לחופה שאני שר את שיר ישן של אתניקס. אז זה היה חייב להיות זאב נחמה. כאילו, ואנחנו אוהבים ביחד אתניקס. וכאילו, זה היה חייב להיות זאב.
והוא הגיב טוב?
הוא פשוט בא. אתה יודע, זה הרבה פעמים מלווה בעיסוק לארח אנשים. עיסוק לוגיסטי ובירוקרטי.
ואנשים ומייצגים וסוכנים,
ומתי זה יוצא, זה מתנגש לי עם זה, ומתי זה קורה, ורגע, ואתה יודע.
הוא פשוט בא, אתה אומר.
זה ביזנס. הוא פשוט בא, הקליט, כל פעם ששלחתי לו גרסה, הוא נתן עצות, המון עצות טובות, כאילו, נגיד, אתה יודע, הפזמון השלישי זה שלו, הלחן, שהוא כאילו המנגינה שעושה שם של... הוא עולה בסוף, הוא עושה וריאציה.
כן.
זה מאוד זאב של ככה.
כן, חבל הזמן.
אז גם הוא נתן לנו המון עצות טובות, וגם, אתה יודע, פשוט שמח שאנחנו שמחים שהוא שם. כאילו, לא יודע, ממש לפגוש גיבור שלך ומאה ממנו.
כמו שהשקיעה מבקשת ים, כך רוצה אדם אחת ולתמיד.
זה שיר 3, שיר 4 מתגעגע, דיברנו עליו, על החיים בצל החיים, אהבה בצל החיים. כן? זה עברית מה שאמרתי? אהבה בצל, כן, אוקיי.
כן, אהבתי. אולי זה שם אלבום הבא.
תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה. שיר 5 קצת מוזר לי. כל האהבה, שיר שבו אתה מארח את אלון עדר.
לא חשבתי שתגידי שנים בינינו כל כך מהר נהפכה ולידך כפול לכזו סיר.
זה כן, אפילו לא הייתי כל זה מערך. זה שיר של שלושה אנשים, אלון, אישי סויסה המפיק ואני. נפגשנו בקורונה, אלון ואני, כזה גם, וואטסאפ, רוצה להיפגש? 3 דקות אחרי זה אלון אמר, רוצה גיטרה, לא הכרנו. רוצה לכתוב שיר? אמרתי לו, כן, ככה עושים את זה? ככה כתבים שירים? אמר, כן, בוא, כאילו, היה נורא על העניין כזה, טק, עובדים. כאילו, שמה נפגשנו?
כן.
אני כזה הרבה יותר, בוא נדבר, נראה, לא, אני כותב שירים.
זה מה שאני עושה בחיים, בן אדם.
כן. ויצא השיר הזה, שהוא שיר מאוד, באמת, הוא לא, אני לא יודע אם הוא על החיים של מישהו מאיתנו, אבל הוא כן נבע מהמפגש בינינו, והוא...
זה שיר על האהבה שנגמרה.
נכון. ראיתי שקצת, אתה יודע, מפרשים אותו עכשיו, בגלל שהוא בתוך האלבום. אבל קודם שאלת על האלבום, איך בחרנו את השירים, אז זה לגמרי שיר שפשוט אהבנו. רואי אמר, כן, זה שיר טוב, הוא מתאים, יש בו משהו הוא מסתדר ברצף של איזה אהבה, ואנחנו אוהבים אותו, ולא באנו לזרוק אותו לאיזה דרייב.
כן, אבל הוא מאוד לא על החיים, כלומר, אני כן מקבל באו-או את חייך, ופה אני פתאום אומר עצמי, לא, נכון? לא...
אתה מזה נכון, אתה מקבל פה מפגש שלי עם אלון עדר, ואחרי זה מפגש מוזיקלי שלנו עם אישי סויסה, ואתה מקבל איזה זווית של כאילו איך שירים נוצרים בעולם שלי. הם גם נוצרים ככה, מכאילו, היי אחי, רוצה לעשות שיר כמו ילדים? כן, זה מה יצא. אהבנו, נשאר, לא אהבנו, אתה יודע, יש גם הרבה מפגשים כאלה שנשארים באבלטון.
ומה פתאום נזכרת באקסיט המיתולוגית שלך 20 שנה אחרי?
יש לי אקסיט מיתולוגית עם דם על הידיים, איקסים על הנשק, רעל בעיניים, פסיכולוגים עשו אקסיט, באתי פעמיים ביום לדבר עלייך.
אז, אוריה שציינתי קודם, שהוא הפיק שני שירים באלבום. עכשיו, היה לשנינו פודקאסט שנקרא הצבא הכי בעולם. הצבא הכי בעולם.
פודקאסט מעולה.
תודה.
עשית שם עבודה, אתם, whatever.
כן, כן, זה של שנינו. זה, אני קורא לזה כאילו פודקאסט דוקו, אני מראיין שם אנשים ועורך את זה לזיכרונות מהצבא שלי ושל אוריה ושל לפעמים מרואיינים. זה תכלס היה פרויקט קורונה שלי. זה היה חלום שאף פעם לא היה לי זמן לעשות, לצלול לסיפורים מהצבא שאני הרבה פעמים שואלים אותי למה אני גר בעוטף, ואני אומר שאני כאילו יש לי איזה משיכה למלחמה, גם מהצבא וגם מהעיסוק בצבא, ודברים כאלה שסביבה כזאת מעניינת אותי, והפודקאסט הזה הוא כולה 8 פרקים, והם מאוד קצרים, וזה סיפורים שישבו בי ורציתי לספר. והיו שם שירים שנוצרו בפודקאסט הזה. רצינו, יש שיר פתיחה ששר המתופף שלנו איתי כפיר, ורצינו לעשות עוד שירים, וזה לא הבשיל. אחד מהם הוא השיר מפקיר במעליתיים.
אפס כמו אבא שלו. הומו! שנה אתה מקבל נשק לידיים. פליץ במזרוק. יש לה הזדמנות אחת.
שזה כזה רעיונות שהיה לנו בצחוק של מישהו שיש איזה דמות זה שיר 8 באלבום, והוא מין כזה באמת יותר, אני חושב, מהסגנון הישן שלי של צחוקים וסיפורים, וכזה גם הבאתי את כל החברים מהסרט העיר הזאת, כי הוא מאוד בז'אנר הזה של שיר סיפור כמו העיר הזאת.
אבל הוא לא מצחיק בסוף.
יש לו סוף דארק וצבאי, וכאילו השלומיאל הזה של הצבא שרוצח את כולם כי נתנו לו נשק. זה הזווית האפלה שלו, והאנשים שגם שירתו איתנו, שאתה יודע, הסיפורים לא מצחיקים. ניסינו לעטוף את זה בהומור בשיר, אבל שחבל שנתנו להם נשק. אבל...
שזה לא מחייך.
זה לא מחיי, סיפור אמיתי מחיי, אבל זה, אתה יודע, אני ישבתי פעם בשניצליה בשבטה, ושמענו יריה. ואמרנו, זה יריה? טוב, זה כנראה היה איזה זיקוק מאחד הכפרים ב... לא יודע.
זה לא אוטוביוגרפי, הסיפור הזה.
לא, אבל זה השראתי. שמענו יריה, והבוקר אמרו שמישהו סיים את חייו השירותים. כאילו...
כן.
אתה יודע, היינו בצבא. יש כל מיני דברים בצבא. אז כן, לא, זה לא סיפור עליי. לא אני ריססתי פלוגה, נתתי לפלוגה שלמה להיכנס בלי חיפוי.
ולא, ויותר חשוב מזה, לא אני פישלתי באותו ערב אגדי, בפרום, בתיכון.
בדיוק, ולא אני זרקתי כדור מחוץ לסל חלילה באליפות. אבל השיר השני הוא נקרא אקזיט מיתולוגית, אבל הוא על שיבטה. זה שיר על שיבטה, אקזיט מיתולוגית. קראו לו שיבטה עד שבדקה ה-90 אמרנו, יאללה, בואו כאילו נשמור איזה סוד, סוד. מספר את זה פה באחד פלוס אחד, זה לא סוד. אבל, אבל זה פרט אקזוטי על השיר. זה שיר על שיבטה.
אקזיט מיתולוגית?
אין לי אקזיט מיתולוגית אמיתית. יש לי את שיבטה. ועכשיו אתה תראה את הטקסט, כי אני רואה אותך בעיניים פה חושב, זה על שיבטה.
תזכיר איך הולכים הבתים?
את בת מהנגב, אני ילד מהשפלה. רץ כמו כלב בגשם לקו 44 של אגד.
את בת מהנגב, אני ילד מהשפלה, רץ פרינט בגשם כמו כלב לקו 44 של אגד, דלת נהג,
כאילו...
נהג
דלת, דלת. זה ממש... עכשיו תראה את הטקסט, אתה תגיד, אוקיי, זה די ברור.
תמיד כשדברים נחשפים ככה, אני אומרת מי, אני טיפש כאילו?
אני אגיד לך, אתה לא טיפש, אבל יש אבל עשה. אני כן חשבתי שזה די בולט, וטעיתי. טעיתי. זה לא, חשבתי שכאילו כולם הבינו שזה על הצבא, אולי לא על השיבטה, אבל לא.
הרבה פעמים קשה לך לדעת כמאזין, האם אתה צריך לחפש יותר עמוק? כי אתה לגמרי יכול להסתפק בלבל הראשון, ולהגיד, אוקיי, הוא כתב שיר על האקזיט המיתולוגית שלו, וזה בסדר.
גם אני מאוד אוהב את זה, שזה יכול להיות עם עוד צבע.
כן.
שאתה יודע, שיכול לדבר גם למישהו, לפגוש מישהו שלא יודע מה זה שיבטה. לקרוא לשיר שיבטה, רציתי הרבה זמן לקרוא לשיר שיבטה. אבל זה היה כזה... סתם, לא יודע. אנשים אפילו לא יודעים לקרוא את המילה הזאת. מה זה?
התחלת זרקת שם באמצע, אנשים שואלים אותי למה אני גר בעוטף. אתה לא במקור מהעוטף, אתה במקור מרחובות כאמור.
כן.
ואיך הגעת ל... יש לך, צריך להגיד, יש לך יחסים של הלוך ושוב עם האזור, נכון?
כן.
היה לך את... עזבנו תל אביב.
נכון, באלבום הראשון.
זה מין שיר בוז כזה בתל אביב.
עזבנו את אביב, עברנו לעוטף, עזבנו את תל אביב. עזבנו את אביב, עברנו לעוטף, עזבנו את תל אביב.
גם לאלון עזר יש כזה, עם קריית שמונה.
נכון.
שניכם בסוף מתתם לכם בתל אביב, מי בנסיבות שמחות יותר ומי... לא, בעצם... טוב, לא משנה, לא נכנס לענייניו של אלון.
גם לא לענייניי, כי אני לא בתל אביב מבחינתי, זה נכון, אני עכשיו בגלות בתל אביב, אבל אני רוצה לחזור הביתה.
לא, אבל היית כבר, נכון, היית, היה לך סיבוב אחד בעוטף, אז חזרת לתל אביב, ואז שוב חזרת לעוטף.
כן, בלי לעשות את הרכבת של מתי פה, מתי שם, 9 שנים גרתי בעוטף, 8 בתל אביב, ועוד יותר ממחצית חיי עד גיל 23 או 2 ברחובות.
אז... גם הסיבוב הראשון, אור הנר זה...
אור הנר, דורות אור הנר, זה המגורים שלי בעוטף.
ומה הביא אותך לשם? או דווקא לשם?
פשוט למדתי בספיר, רציתי ללמוד תקשורת, רציתי את אסף ליברמן, ו...
רבים רצו.
כן, כן, מעטים הצליחו. וזהו, והתאהבתי באזור הזה. אני באמת קורא לזה ככה, התאהבתי באזור הזה, כי האזור הזה יש לו המון דברים... טובים וגם דברים רעים, וכשמתאהבים במישהו אז לא תמיד רואים את המגרעות, וגם שמחים על זה שהתאהבתם.
ואתה חלק מ... היית בן קיבוץ? היית חבר קיבוץ?
לא, אני לא חבר קיבוץ. גר באור הנר.
אתה רואה את עצמך כחלק מהקהילה?
כן, אנחנו חלק מהקהילה לגמרי, וכאילו גם זה קיבוץ מאוד מוצלח ביחסים של הקהילה. אז... נראה לי שמי שבא לשם רוצה להיות חלק, אתה יודע, ברמה כזאת או אחרת, אבל...
הם עכשיו בירושלים, נכון? הגרעין, ה...
כן. חלק גדול מהקיבוץ בירושלים. אחרים... כולנו ביחד בוואטסאפ כזה, אתה יודע. כל אחד עם המעגל שלו, אבל הרבה אנשים התפזרו, זה מאוד תלוי במצב המשפחתי. מאוד תלוי באיזה קשרים יש לך... עם אנשים מחוץ לקיבוץ, או כמה אתה רוצה להישאר דווקא קרוב לקיבוץ. בכל מקרה, מרגיש לי שכל הסיטואציה הזאת של להיות עקור במלון, או בדירה, זה תמיד איזה מין, תחיל לי בראש הזה כזה השוואה, אבל קשה מאוד להגיד מה יותר מעיק. זה בכל מקרה מעיק.
כן.
אבל כן, הקיבוץ לתחושתי, אתה יודע, ממש מעורר השראה. התפקוד שלו לגבי הניהול של הסיטואציה, של חוסר הוודאות הזאת, לתת לאנשים טיפה דיווח על מה רוצים שיקרה, מתי רוצים שיקרה, רק שזה לא באמת תלוי רק בקיבוץ.
כמה מהר הבנת בשבעה באוקטובר מה קורה?
לאט, לאט. אני הייתי די מנותק בגלל הילדות, אז היינו בממד ורקדנו.
כי זה מה שעושים בממד.
זה פעם ראשונה שהייתי צריך להמציא מה אני עושה עם הילדה שלי בהזקה, כי היא כבר מבינה פעם ראשונה. היא אמנם פונתה פעמיים עד... זה פעם שלישית בחיים שלה שהיא מפונה. היא כולה בת שנתיים וארבעה חודשים. אבל זה פעם ראשונה שהייתה כבר במצב שהיא מבינה שקורזים צבע אדום. היא שומעת את זה, למה אומרים צבע אדום? אני צריך להגיד לה, יצא לי מהפה, משחק. כשיש צבע אדום, רוצים לממד. אבל היה כל כך הרבה הזקות שהמשחק די נגמר מהר. פשוט היום אנחנו בממד רוקדים. וגם נפל התקשורת, אתה מכיר את הסיפורים של 7 באוקטובר, לא היה טלפון, כן היה טלפון, אנחנו היינו די בסטייט אוף מיינד של נהיה בממד וזה יעבור. הראינו לה הרבה טלוויזיה, הקטנה הייתה בת 3 שבועות, אז היא כאילו לא הייתה בדיוק פונקציה. אבל הבנתי לאט, סירבתי לקבל שזאת המציאות, הייתי בטוח שזה פייק ניוז. כאילו, אתה יודע, קיבלתי סרטון של טנדר בסדרות. אז אמרתי, זה או AI, או שזה מאוקראינה, וגם אם יש טנדר בסדרות, אז כל הצבא פה, כאילו...
אתה יודע מה, כשראיתי את הסרטון הזה, אתה יודע מה עבר לי בראש?
נו.
ראיתי את זה ואמרתי, מצחיק.
כי מה? כי מה? מה
כי זה היה נראה כמו, אני לא יודע, אתה יודע, אתה לא יודע אם אתה מסובב במחוזות הטוויטר, אבל... כל מיני אנשים עושים כל מיני פרנקס כאלה.
בול, אוקיי, אז מה אתה...
ואת אומר...
אוקיי, כן, כמוך.
מי יצר את הסרטון הזה ומה, מאיפה, מאיזה...
אני כמוך וגם לא פתחתי כל מיני חדשות במשך המון שעות, אז רק ההלחצות מהוואטסאפ הגיעו אליי, וההלחצות מהוואטסאפ אמרתי להם, חברים, אני גר פה הרבה שנים, אני יודע מה אתם חושבים, שכל הזמן נופלים עליי טילים ושיש לי 90 מחבלים בדירה. הכל טוב, יש קצת אזעקות, ויש לי ממד. אחר כך התחלנו לשמוע דברים, תכלס, התחלנו לשמוע תת מקלע. התחלנו לשמוע דברים שאמרתי, זה הכל נכון. היה לי ממש נפילת הסימון.
היו מחבלים באור הנר?
לא, אבל היו מחבלים בסדרות, וסדרות זה צמוד לאור הנר.
אז אם יורים שם מקלעים, אתה שומע את זה?
כן. אתה יודע, מעל הבית היה לנו מסוק, שתחיל לרסס, כל מיני דברים. אמרתי, כזה עוד לא היה לנו. ונזכרתי כזה בכל הרעשים מלבנון השנייה, לא בקטע פוסט-טראומטי, בקטע של... אני יודע איך נשמעת מלחמה על מלא. היא נשמעת ככה. כאילו, משהו ברעש של כמות הכוחות, וזהו, ואז... כאילו, הסיפור, אני כבר אתן את סיפור השבעה באוקטובר, את הסוף שלו, פגשתי בן אדם מכיתת הכוננות של אורנר. פתאום ראיתי אותו הולך ברחוב, אתה יודע, הרחוב שומם, תריסים מוגפים של כולם. הולך בן אדם עם 16, נראה לך כמו ראש הממשלה באותה שנייה.
אתה יצאת החוצה?
כן, אמרתי, הנה, הנה ודאות, מישהו ש...
כי שראית, שמעת מישהו מסתובב בחוץ, אז יצאת מהבית? למה יצאת? זה מה שאני שואל.
ראיתי את, קוראים לו קובי.
כן.
הוא אבא מבחינתי עד אותו רגע של, אתה יודע, אבא איתי בגן של הילדה. ו... אני אומר לו, קובי, יש לך M16, אתה בטח יודע משהו. זה בערך הגישה שהייתה לי. והוא אמר לי, כן, היינו בקרב גדול בבוקר בארז. עכשיו, אתה יודע, גם הבן אדם, שבאמת הוא הציל לי את החיים מבחינתי, בגישה שלו, אבל הוא גם לא הבין במה הוא, אף אחד לא הבין. אז הוא מבחינתו היה בבוקר קרב בארז, כיתת הכוננות של אור הנר וארז ממש הצילו אותנו, עדפו משם את המחבלים, והוא חזר עכשיו לפטרל בקיבוץ. הוא אומר לי, שלחתי את אשתי עכשיו, אתה יכול לצאת משם, מכביש 232. עכשיו, שהוא אומר לי, אתה יכול לצאת משם, מבחינתי אפשר לצאת משם, כי יש לו M16. ועד אז ההודעות שאני מקבל, זה, אתה יודע, אירוע מורכב. כי לא יודעים מה להגיד, כי רק אומרים, אנחנו מנסים להבין את האירוע. אז כאילו, אף אחד לא ידע מה לכתוב, וכאילו, רק עמוד, שערו בממד. ואנחנו לא בגישה, כאילו, מה, אני אשאר בממד? מה הכוונה? תשארו בממד עכשיו 24 שעות? היום ברור שכן. באותו בוקר, כאילו, לא יודע, לא מכיר את זה. להיות בממד 24 שעות, עם שתי ילדות, כאילו, נשמע לי קצת מוזר, לא?
זה מתי קורה?
בארבע אחרי צהריים יצאנו.
יום שבת בארבע אחרי צהריים.
המון שעות היינו, כאילו, בין הממד לבין כזה קצת לסלון, להגיד, נראה לי הכל טוב, לא? לבין שוב לממד.
ובארבע אחרי צהריים ונסעת דרך 232?
כן, אבל דרך הצד היותר צפוני שלו. אז ראינו דברים, אבל לא דברים סורטי נשמה. אז אין לי, הזיכרון שלי מהבוקר הזה הוא, אתה יודע, האשמה שלי היא לא על, כאילו, היא בעיקר על, אתה יודע, כמה הצלחתי להעביר לילדה שלי שהכל טוב, בוקר טוב, ניסיתי. וכמה היא ראתה אותי מבולבל, אבל בסך הכל היא לא נחשפה למשהו, אתה יודע.
וואו, זה מדהים שאתה אומר את המילה אשמה.
זה המילה עכשיו, לא? אין לך אשמה, תתעורר, אסף. אני צוחק כמובן, אבל כולם מרגישים אשמה. כולם, סליחה, לא כולם, אני לא יודע אם כולם מרגישים אשמה. כל אחד מרגיש אשם בקטנה על משהו, אני ישן בלילה, אבל באסה לי שהילדה שלי, אתה יודע, שואלה לי תוכנית מסודרת למה קורה אם יש המון אזעקות. או... אני די שמח שהייתי טיפה שענן. אני חושב שכאילו היא ראתה אותי יחסית במצב טוב שלי, שמצליח להגיד לא כל מה שאנחנו מקבלים בוואטסאפ הוא נכון, ביתי היקרה. לא הייתי צריך להגיד את זה, היא קטנה, אבל זה מה שאמרתי לעצמי, וכאילו גם אשתי את הדי בגישה הזאת של... אבל לאט לאט, אתה יודע, בלי להיכנס לכל הסיפורים, הגיעו לנו בוואטסאפ הסיפורים של החברים שלנו, ויש לנו חברים מכפר עזה, כאילו התחלנו להבין. אבל רק כששמענו את התת מקלע, הבנו שזה גם אצלנו.
ואז אתה יוצא לראות את קובי, ואז קובי נותן לך את התמונת מצב הזאת, אומר, אני נוסע מפה.
אומר, טוב, אם קובי עדף מחבלים בבוקר, אני אקשיב לקובי.
ואתה שמח שהקשבת לקובי?
ברור. ברור, ברור. עוד כמה שעות שם, זה סאונדים אחרים, זה תחושה אחרת. בלילה כולם הבינו מה קורה. אתה יודע, ככל שעברו השעות, תמונת המצב התבהרה, חדשות סיפרו סיפור יותר... ברור. ואז הייתי כבר בהרצליה אצל אחותי, וכאילו אמרתי, וואו, משם ברחנו? יש לי חתיכת סיפור עכשיו בחיים, אה? כאילו, לא הבנו ממה אנחנו ברוכים שברחנו. היה לי בראש שאני צריך להיזהר מטנדר לבן, אבל לא האמנתי.
חזרת הביתה? באיזשהו שלב?
עדיין לא. פעם אחת הביאו לנו דברים שם, פעם אחת אשתי נסע לשם. אפשר בעיקרון לנסוע לשם.
לא, אבל כלומר, אתה אומר, גם החפצים שהייתם צריכים משם, זה מישהו נסע להביא לך.
כן, בעיקרון זה שטח צבאי סגור עד לפני ממש מעט זמן, ועדיין יש שם פלוגה, ועדיין לא נעים להיות שם, וזה פחות מ-4 קילומטר מהגבול. אין לי מה לנסוע לשם. אין לי מה לנסוע לשם. כאילו, בא לי לנסוע לשם מאוד, אני מבין את כל מי שנוסע לשם. אבל אני רוצה לחזור... אני לא אסיים אם אני אתחיל לדבר על כאילו מחשבות על... איך עוזרים? מה התנאים? מה ריאלי? היום אני, אתה יודע, מדבר כל כך אחרת מאיך שדיברתי כמה ימים אחרי.
כמה ימים אחרי אמרת מה? שאתה לא חוזר בחיים?
חוזרים?
חוזרים.
חוזרים, בטח חוזרים. לא היו טילים וחוזרים. זהו, מסיימים את הסיפור.
והיום?
היום עברו 100 ימים. ואין גבול לכמה שטעיתי. מה היכולת שלנו לעצור את החמאס? אני אומר את זה לא מזה ידע ביטחוני, אני אומר את זה מלהסתכל על המציאות. אנחנו מדברים עכשיו, לפני יומיים, שלושה, ירו איזה 50 רקטות.
כן, נתיבות והסביבה. כאילו עד נתמיה, אז כבול
הנתיבות. כל הצבא בעזה, בכל מקום. אז ממש לא הערכתי נכון מה יש מעבר לגדר.
כן.
ו...
כן, אבל בסביבה הזאת כבר חיית.
אבל לא, אתה יודע, היו אומרים לך, אתה מבין בפוליטיקה, אני לא מבין כלום. היו אומרים לך, הצבא ייכנס, ויהיה מעל 100 יום בעזה. אתה חשבת שהם יכולים לראות 50 רקטות?
לא, אני אתחיל גם יותר מזה. מי ש... אני לא יודע אם עדיין, לפחות בשלב הראשון של המלחמה, אולי עדיין, קצין במילואים בשם צ'יקו תמיר, הוא זה שמנהל את המערכה הקרקעית. עשיתי סרט לפני כמה שנים שעוסק בעזה, במה עושים עם הבעיה הזאת שנקראת עזה. וצ'יקו תמיר התראיין. הוא אמר, תשמע, לכבוש את עזה זה לא בעיה. העניין הוא מה אתה עושה ביום שאחרי. ותמיד, והמשפט הזה נחקק בתודעתי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו יכולים לכבוש את עזה בקלות, הבעיה רק מה עושים אחר כך עם עזה. והתברר שעם הזמן שעבר מאז, נהיה לא כל כך פשוט לכבוש את עזה. כלומר, די נתקענו בשלב הזה.
לגמרי, והעניין עם החטופים שלנו, הוא בעצם גורם לי, לכל התודעה שלי על איפה אני חי, להשתנות בצורה חסרת תקדים, ואתה יודע, ישבנו, אורון ער זה קיבוץ של ארגנטינאים, הקימו אותו עולים מארגנטינה. ויש שם עדיין הרבה זהות ארגנטינאית, ומי שסיפרה לי על משפחה שלה, שנמצאת בארגנטינה, והיא הולכת לבית ספר עם אזיקים על היד של הבת שלה קשורה אליה, כדי שפושעים לא יחטפו את הילדה ויבקשו כופר.
הלאה, איסטור.
ואני אמרתי, למה היא לא באה לישראל? כאילו, איפה היא חיה? שיכולים לבוא ולחטוף לה את הילדה בדרך לגן. עכשיו...
Little did I knew.
כן, עכשיו אני מסתכל מבחוץ, ואני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיחה. יש אנשים שמאמינים שמדינת ישראל היא הדבר הכי חשוב אי פעם, והם לא גרים במדינת ישראל. והזהות היהודית שלהם קשורה באותם מזיקים לכתבי הקודש. ואני מאוד אוהב יהדות, אבל אני בהחלט יכול לקיים אותה במקום אחר.
כן.
ועדיין אני לא מצליח, כמו הבחורה הזאת מארגנטינה, להגיד לעצמי, טוב, אז נלך מפה. זה לא על הפרק מבחינתי.
מפה זה מישראל או מפה זה עוטף עזה?
מישראל, כי עוטף עזה זה ישראל. אני יודע שאני נשמע תמים, זה ישראל. האסון כרגע עצום, אז אנשים מדחיקים לצה, הם חושבים שהוא בעוטף עזה. הוא יכול לבוא מכל מיני חזיתות בצורות אחרות, אז יחטפו רק שניים מכפר סבא, סבבה, ולא 200.
לא, אני רק שואל אם באופן ברור אתה...
לא, על המדינה. אני חושב שאם אני עוזב את עוטף עזה, זה פלסטר. עכשיו, יכול להיות שאני אשים את הפלסטר הזה, אני מרגיש כרגע שלא, אני לא רוצה. אני רוצה לחזור. אבל בהתחלה דיברתי באיזה ביטחון ובאיזה תחושת ידיעה. עכשיו אני לא מעז לחשוב... שום דבר, כי אני בהלם אנחנו גרים במדינת, אולי לא מבחינת התשתיות הכלכליות וכל הדברים האלה, אבל זה מאוד עולם שלישי ברמת הסיפורים האלה על דרום אמריקה, וכאילו יחטפו לך את הילדה ויקחו כופר. פה יחטפו לך את התינוק ואין עסקה. זה לא כופר. זה היום.
זה היום. אני הולך לשבור עכשיו חזק חזרה לאלבום שלך.
אתה יכול לערוך את זה החוצה.
לא, ממש לא, ממש לא. אני הולך אבל, אתה רוצה עוד מים, אני מזהה, נכון?
לא, אני דווקא הבאת לי שתי כוסות, אני פשוט אוהב לשתות.
אז אני הולך טיפה אבל להגביר את הטמפרטורה במזגן.
אוה.
אוקיי?
אנחנו נעשה עוד פרק של...
יש לך עוד משימה עכשיו, של להחזיק אותם רגע לבד.
בפרקים הקודמים, אסף הוריד מ-23 ל-18. ועכשיו הוא מכה על חטא, והנה, כמו הדיבור התקשורתי על התפכחות של ישראלים רבים, אסף ליברמן, לכאורה שהוא על החדשות, לכאורה, מי שמתיימר לבקר, הוא זה שצריך לשאת בביקורת. איך זה מרגיש, אסף? לכמה החזרת את הטמפרטורה?
אני על 8... לא, העליתי ל-20.
העלית ל-20.
והורדתי ל-low.
הורדת את הפן ל-low.
הפן ל-low.
טוב, נו, הנה הלקחים שעוד יפיקו. אני מקווה.
באיזה שלב בכל האירוע הזה, אתה נזכר באלבום שלך? ואתה אומר לעצמך, כמאמר הכותרת, וואו.
אוקיי. הרבה חשבתי על ה... את השיר בומים, שמספר על אבא, שמספר לילדה שלו על זה שיש בומים, אבל זה רעמים, ויהיה בסדר, והוצאנו באוגוסט.
בואי קורי מתוקה, עשיתי לנו הפתעה, יש לילה משוגע בחוץ, נצא לטיול. החורף בא מוקדם הרע, ששמע צרה, מוטוטו טפטוף יביא מבול. אז בואי נבנה לנו טבע, נפיג לערבה, נחליף מגדל בה...
וכשהתחיל הצבע האדום... אז אמרתי, הנה כתבה. וממש חשבתי, אני רוצה עכשיו לדבר מהפוזיציה הזאת, כאילו, לא בא לי. כאילו ממש הייתי עסוק כזה בלגונן על הילדות, וראיתי כבר כאילו איך אני מקבל טלפון, ואני צריך כזה להתחבט אם להגיד איזה כן או לא, ואיזה צורה יש לזה וזה. אחרי זה זה הפך להיות התחבטות עצומה, כי החיים באמת התהפכו, והיה
לנו... עזוב את ההתחבטות. מתי אתה נזכר בזה? כלומר, בומים זה בומים, מתי אחרי שמתברר...
אתה יודע, בימים הראשונים הכל משותק, כולל המחשבה על זה. כאילו, זה לא על הפרק. אין מוזיקה, אין כלום.
כן.
יש, כאילו, באמת ברחנו על החיים שלנו. אומנם מתברר לנו בדיעבד, אבל ברחנו על החיים שלנו. וגם אתה קצת... אנחנו עדיין בסיפורים, אבל בימים הראשונים הסיפורים הם overwhelming. כאילו, חברים שלנו, זה מה שקרה להם, משפחה שלנו, זה מה שקרה להם. אח של אשתי הוא בכיתת כוננות שנראה, כאילו הכל נורא קרוב.
לא, לא צריך ללכת עד לשם, כלומר, אני שאני גר באזור מרכז, אני זוכר שברחנו מתל אביב לרעננה, שהיה שם פיגוע לפני כמה ימים.
נכון.
להורים של אשתי ברעננה, ואני זוכר שהמחשבה של אנחנו שם עם הילדים בשבת אחרי צהריים, אחרי צהריים שאנחנו מבינים מה קרה, זה שאני לא הולך לעבודה, אני לא זז מפה,
כן.
אנחנו נשארים פה, אין עבודה עיתונית, אין שום דבר, אני עכשיו שומר על הילדים.
בדיוק, אז נורא נהיה כזה, לא, אין מוזיקה. היה את העניין של גיא אילו, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי החמאס, והבקליינר הגדי של היהודים, וחבר שלנו שעבד איתנו, וכאילו, אתה יודע, היה קצת עניין של לחפש את גיא, לדבר על גיא, הוא היה מאוד דיבור בימים הראשונים. גם מה קשור? גיא כזה מרעננה. מה?
כן. אבל מתי בכל זאת אתה חוזר לאלבום?
היה איזה תאריך שהאלבום היה אמור לצאת. בסוף פשוט... היה איזה שאלה.
האלבום היה מוכן?
כן,
סגור, מוכן?
כן, אלבום היה מוכן, סגור.
לא נגעת בו בכלום? לא מילוש, לא הורדת...
צילמנו עטיפה, אבל העטיפה... הסקיצה שלה הייתה כבר בספטמבר. זאת אומרת, יש לי, אתה יודע, תמונה של בדיוק אותה עטיפה ב-AI.
בעטיפה רואים אותך מול הטלוויזיה, מחזיק שלט, כשמאחוריך פטריית ארמגדון כזאת.
ומשה נחומוביץ' שצילם את העטיפה, דיבר איתי, אמר לי, כאילו, אנחנו משנים משהו? כאילו, אמר, איזה מטורף, זה בדיוק מה שקורה. אמרתי לו, כן, אבל לא בדיוק. סתם, נגיד, בעטיפה... יש מין צלחת מעופפת באופק, שגם משמידה את העולם. זה היה כאילו, הוויז'ן של העטיפה היה כזה, אשתי ואני צופים בטלוויזיה, וברקע העולם הנחרב מאיים לסגור על הבית. אתה יודע, עכשיו זה... מתרגמים את זה להנה 7 באוקטובר בחלון, אבל זה לא היה... זה לא 7 באוקטובר.
אז מה זה בעצם?
אתה יודע, זה הומצא בספטמבר.
אה...
זה החיים, זה החיים, זה דימוי לחיים.
אבל החיים האלה, החיים של 7 באוקטובר, פשוט תיארת אותם לפני 7 באוקטובר.
כן, אבל מה שהרגשתי בדימוי שרציתי לייצר על העטיפה, זה לא שמתפרצת לי מלחמה לסלון, אלא שמתפרצת לי המציאות הישראלית. והמציאות הישראלית, התרגום הכי קשוח שלה זה מלחמה, אבל היא גם כלכלית, והיא גם כאילו כיתובית של, אתה יודע, שסעים בחברה, אז יש כל מיני חרה שנכנס הביתה. זהו, אז פשוט הוצאנו אותו בסוף, כי...
אבל לא נגעת בכלום?
כלום.
זה האלבום.
כלום. כלום, אסטרים מוכנים, לא...
אני תוהה, אם נגיד האלבום הראשון שלך...
ואגב, מרוב התלבטויות, הוחלט לא לגעת בכלום. כי אתה יודע, בימים הראשונים הכל כזה, עדיין הימים הראשונים, הכל נורא רגיש.
מה היו אפשרויות למה? איזה התלבטות הייתה לך?
לא ספציפית. היה לי התלבטות קודם מבחל לצאת ליום עבודה ולצלם עטיפה.
כן.
אמרתי, כאילו, מה, אני הוציא אלבום? זה לקח זמן גם אשמה. כאילו, אתה אומר, מה, אני ממשיך את חיי? זה לא, נגיד, אתה לא מרגיש עכשיו, זה לא רציונלי. אין לך רגע שאתה מרגיש רע שאתה ממשיך את חייך?
ברור, הפודקאסט הזה למשל לא היה באוויר
נו, הנה.
3 חודשים.
אז אמרת קודם שהשתמשתי במילה אשמה, כאילו הסתכלת כאילו אמרתי משהו מוזר, אבל זה כולם איפשהו מרגישים אשמה.
כי האשמה שלך הייתה כלפי, אשמה כאבא, מה עשית לילדה שלך באותו בוקר?
כן, אז שם היא לבשה את הצורה הזאת. היום אני מרגיש אשמה, אתה יודע, כפיר ביבס חוגג יום הולדת, עזבה החיה של היום ואולי כן. בין הגדולות. ואנחנו פה...
כן.
כאילו... זה חלק מלחיות.
אבל אם היית עושה אלבום שהוא כולו אסקפיסטי, שהוא כולו, לא יודע, אתה לא אומן כזה, אבל יכולת לעשות אלבום שהוא, אתה יודע, שירי אהבה, רק שירי אהבה.
לא הייתי מוציא אותו.
לא היית מוציא אותו.
לא, מה פתאום.
הוצאת אותו כי יש פה התכתבות עם המציאות.
כן, זה הרגיש לי גם... זה, 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 זה הרגיש נכון, וזה גם התברר כדבר שהוא לא, שהוא יותר עזרה מצוות את העין, או מרגיש out of context.
עזרה?
עזרה קודם כולי, ועזרה לאנשים שאתה יודע, לא באתי להציע עזרה, אבל הפידבק ניחם אותי, שאנשים אומרים, זה, חזרתי להקשיב למוזיקה דרך הדבר הזה, כאילו זה...
השיר בעיניי הכי... אני לא אוהב את המילה נבואי כאמור, ואני חושב שזה מקטין דווקא מקטין מפועלך כאומן שנטוע במציאות הזאת וכותב עליה וחי אותה.
היא מוגזמת פשוט, אתם יכולים להגיד את זה תכלס.
לא, למרות שבבומים יש לך את המשפט... זה השיר היחיד שכאילו חזרתי אליו, כי כאמור יצא לפני, כל ה... זה יצא לאור. שישה שם בום, בום ביטלו את השנטיפי.
בום, חיילים על ג'יפים, ביטלו את השנטיפי, אוזים קפה, סיגרת לייט ונעלה בית קיפי. בום, חרה של שירות, אז לא ישירו טיפים, עוד אלוף במשחקים הפרלימפים, בום.
הרבה דברים עכשיו נראים ביחס המציאות, הזויים, שדיברתי על זה וזה קרה. אבל למה אני, כאילו, אכפת לי שיגידו זה נבואי, איזה כיף. אני רק כן. אומר, למה אני אומר זה לא נבואי? נבואי זה, אתה יודע, כל מיני... אנשים שיתריעו מה הולך לקרות.
כן.
כאילו אנשים...
אתה תיארת מה קרה, פשוט מהבודדים שתיארו מה קורה.
אני אמרתי, זה מה שקורה. מישהו אמר, תראו, המייל הזה ששלחה החיילת הזאת בקבע, ב-8200, זה נבואי.
אני חושב שהשיר הכי מדהים בהקשר הזה באלבום זה השיר הנואל. זה לא מה שסיפרו לנו. הוא באמת, זה לא נבואה, הוא פשוט... פשוט מתאר את המציאות שברגע הזה קיבלה תפנית.
מכל הסיפורים נותרה רק ריחה, מכל המבטים נותרה מבוכה, זה לא מה שסיפרו לנו, לא מה שסיפרו לנו. אם את הולכת אני איתך, כל זמן שאת נשארת אני שלך, זה לא מה שסיפרו לנו, לא מה שסיפרו לנו.
יש בו הרבה מאכזבה בלא מה שסיפרו לנו, ואני חושב שכאילו יש בו גם קצת את שוב רועי דורון שהפיק את רוח. רועי דורון, הרפורמה כבר שברה אותו ממש. זה היה מאוד נוכח באלבום. עבדנו על האלבום. עכשיו אני מודה שהרפורמה, כאילו זה לא הגיע לי לרגשות. לא, נראה לי לא נכון, צאתי להפגנות, אבל כאילו... אמרתי לו הרבה, תשמע, תהיה מדינה. והוא אמר, לא, אתה לא מבין. אתה לא מבין לאן הולכים. אתה יודע, הוא נכנס ללימודי ספרדית. כאילו, הלך כזה...
להכנה להגירה.
כן, התחיל כזה את המחשבות החוצה, כבר באז.
אני רק רוצה רגע לקרוא בבית מהשיר.
אז רק אני אומר את זה, כי הוא שר את הפזמון, ומשהו גם בבתים שאני כתבתי, הם במין כזה, אתה יודע, אני מוכזב מדברים אחרים, אז כאילו, זה הבאתי את הצד שלי.
כלומר, כשהוא שר, הפזמון הזה, מכל הסיפורים נותרה קריחה, מכל המבטים נותרה מבוכה, זה לא מה שסיפרו לנו, לא מה שסיפרו לנו. אם את הולכת, אני איתך, כל זמן שאת נשארת, אני שלך.
אני... לא מספיק זוכר את תהליך היצירה בשביל להגיד בביטחון.
אבל אתה מבין את זה כרמז להגירה?
אני חושב שהוא כתב את זה כן על בחורה. אני לא בטוח. אני לגמרי ראיתי בזה, אבל את הדיכאון של רועי לאן הולכת לי המדינה.
חדש שאתה תגיד, אם היית נותן לי להביא אותו לפה, אז היית יכול לשאול.
נכון, נכון.
ואתה חסמת אותו בגופך.
אבל הנה, אני צריך לספר על... והמאזינים עוברים...
לא, אבל אני שואל, אם את הולכת, אני איתך, כלומר, בסדר, בת זוג, אבל בת זוג שרוצה לטוס לחול...
לא דיברתי על זה עם רועי, אבל אני שומע את זה למדינה. מבחינתי זה למדינה, מה שהוא שר שם. כאילו, אם את הולכת, אני איתך, כאילו, אני מוכן למות איתך. זה לא מה שרועי אומר, רק זה מה שאני כאילו הרבה פעמים מרגיש שאני אומר בתמימותי.
אותי לימדו לומר שזה מבצע, היום רואים מה המחיר, עוטפים את זה יפה, היום כבר לא קונים, קוראים לזה סכסוך, כאילו שזה ריב בין שני שכנים, פשוט תגידו מלחמה. גם ילדים יודעים שכבר בנינו טיל שיורה בטיל, שיורה בטיל, וחומה בגובה לא רגיל. אבל עדיין לא מצאנו מילים. אני רגע מדלג, ואתה שר שם, היה לי פעם סטיקר, שלום עושים עם אויבים, מלחמה עוד יותר.
שלום עושים עם אויבים. מלחמה עוד יותר.
כן.
מכל הסיפורים נותן.
כאילו, כן.
אני רוצה לעבור לשלב השאלות. אתה מוכן לזה?
אוקיי.
שלב השאלות מהקהל. כאילו, עד עכשיו גם היו שאלות, אבל...
שאיפה אמרת לי שאתה כותב את זה?
טוויטר ופייסבוק.
אוקיי.
יש שאלות...
תקריא לי את מפייסבוק, שם השיח יותר מכיל, לא? אני צוחק.
מה, תבחר, רגע, פייסבוק, תבחר אתה.
תביא את הטוויטר.
לא, אני רוצה שתי הערות על שאלות בכלל, בז'אנר הזה. גם אנשים לפעמים כותבים דברים נסטי.
ברור.
וגם, הרי יש, מבין כל הסוגים של השואלים, יש את אלה שהם מעריצים אדוקים, ויש את אלה שאין להם מושג. ואז בן אדם יכול לשאול שאלה שאני לא יודע אם היא מאוד יורדת לניואנסים של הקריירה שלך שאני לא מכיר, או שזה מישהו ששואל סתם שאלה הזויה כאיזה מין דחקה, ואז אני לא יודע אם יש שם משהו. אתה מבין? אז יכול להיות שאני אשאל שאלה כזאת שאתה תגיד, כן, הוא מתייחס להופעה שעשינו בנען ב-96,
כן.
ואף אחד לא שמע עליה וזה, ויכול להיות שתגיד, האיש מחוק.
לא אני כתבתי את גם זה יעבור, אחי, הלאה. זה לא שלי.
כן, נגיד מישהו פה שואל, האם אתה חושב שיש התנגשות בין שני הידים המרכזיים של המלחמה? אל תענה. אבישי שואל, מה הפרויקט שאתה הכי גאה בו? אם זה לא העיר הזאת, תחתוך בעריכה.
עוד פעם, שתיתי וחלמתי?
לא חשוב, זה לא היה מעניין. אבישי שואל, האם הסיפור עם הוורס בסמוראי אמיתי?
שומע, היה איתי אחד ביסודי שהתאמן בקראטה. שהוא כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות הוא היה בורח, ומתתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו הוא לא היה שוכר.
הוורס בסמוראי זה וורס שהזמין אותי רביד פלוטניק לכתוב כשהוא יצר את השיר סמוראי מהאלבום החמישי שלו, והוא אמר לי, יש לי שיר על סמוראי, אני רוצה שתכתוב בו בית. אמרתי לו, אין לי מה לכתוב בנושא סמוראי. אני מאוד רוצה לעשות איתך משהו, זה כבוד שהזמנת אותי. תמיד כיף לעשות דברים, אני לא יודע מה להגיד בנושא הסמוראיות. וממש קפצתי לראש החתולים הסמוראים, וחשבתי כמה זה לא מתאים למה שהוא רוצה ממני. ובסוף נזכרתי בכמה אני אוהב אמנויות לחימה, וכמה אני אוהב...
בסוף נזכרת בכמה אתה אוהב
אמנויות לחימה? לא, כי הוא התעקש איתי, הוא התעקש. הוא התעקש, הוא אמר לי, לא, תכתוב משהו. אני יודע, אתה תצליח. הוא כזה רביד, אתה תצליח, אני מכיר אותך. אז הוא דרבן אותי לעשות את זה, וזהו, אז חשבתי על זה שאני אוהב אמנויות לחימה, ומה אני אוהב באמנויות לחימה? אני אוהב לבוא לבן אדם, שגיליתי שיש לו, לא יודע, דן ככה וככה בקראטה, ולהגיד לו, תספר לי סיפור מכות שלך. והוא תמיד אומר לי, אין לי סיפור מכות. אני יכול להרוג אותך, ובגלל זה אני לא הולך מכות. זה תמיד נורא מדהים. המון, 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 המון אנשים, זה התשובה שלהם. זהו, אז נזכרתי באיזה ילד שהייתי ביסודי, וראיתי אותו הולך מכות, אבל הסיפור הזה הוא טיפה... תנחשו אם הוא אמיתי או לא, אבל זה בהשראת.
אבישי שואל על יוצר שאתה נהנה לעבוד איתו, ויוצר שאתה ממש רוצה לעבוד איתו ועוד לא יצא.
אני מאוד רוצה לעבוד עם סנדרסון. ואני מאוד מאוד נהנה לעבוד עם רביד.
איתי שואל, האם תצליח לשיר שוב את סטלבט בקיבוץ? אתה עושה את סטלבט בקיבוץ? שאלה שבטח שאלו אותך 500 פעם, סליחה איתי.
אני שר את סטלבט בקיבוץ, ואני תמיד אומר, זה מקום של אופטימיות ותמימות, ותקווה שהמוזיקה תנצח, נקרא לזה ככה.
איתם שואל, מה אתה חושב? אם וואו היה יוצא לפני המלחמה, אנשים היו מתחילים להבין מה קורה כאן בעוטף, או ממשיכים להתעלם?
לא הייתי מפריז בכוחה של מוזיקה לשנות את המציאות, ובדרך כלל מוזיקה לטעמי היא מלווה החלטות גדולות של פוליטיקאים, של כוחות שוק עצומים שסוחפים אותנו, כאילו היא מראה כזה, היא לא הייתה מניעה איזושהי
תנועה.
אתה יודע, הפגנות בוחרות איזה שיר הן רוצות לנגן, לא השיר מייצר הפגנה.
אבישי הפציץ פה באיזה 300 שאלות, אז אני טיפה ממנן. מה דעתך על היפ-הופ ישראלי מול אמריקאי? אתה שומע, כאילו...
לא, לא מבין גדול, כן, אני פשוט אוהב ראפ בעברית, ו...
וראפ לא בעברית?
לא, לא מכיר מספיק, בור גדול, כן? שומע לפעמים כי אומרים לי, זה, זה קורה, זה מגניב, אז אני...
אבל אתה לא, אתה לא משם.
לא מכיר, באמת לא, בור.
לא, אבל שורשיך... זה מי?
שורשים רק בעברית. אחרי זה יצא איזה אלבום, טופים פה בטרפליים, שמעת עליו.
כן.
ניסיתי.
ו?
מקסים. לא בשבילי.
יפה.
אני לא מבין מה הוא אומר, אני נורא צריך להתאמץ, ואני גם לא קורא כל כך ספרים, ואני צריך להיכנס...
אתה לא קורא ספרים?
לא, אני לא...
אבל לא יודע איך זה קשור ל...
כי כדי להבין את קנדריק, אתה צריך לשבת, לפתוח את הג'יניוס, ולהבין, זה אנגלית כאילו, אתה יודע.
כן. אז רגע, אבל מפה, שורשיך עם מה, המוזיקליים? מה, שבק סמך?
אבל זה כן אומר שאני חייב להבין את המילים כדי ליהנות במוזיקה. כן. כי אתה יודע...
אני איתך בזה.
אז כאילו, אם אני לא מבין את המילים, אז הביט והזה, זה לא מספיק מעניין לי. כי באנגלית קוראים מוזיקלית דברים מטורפים. השורשים שלי מה? אתה שואל איפה הם? מוזיקלית?
כן.
בעברית זה מן הסתם שבק סמך, כל הדור שהקים פה, הדג, סבלי מינל. אחרי זה גם האנשים שעובדים סביבי היום, והמון רוק ישראלי. שומעים את זה, אני חושב, במוזיקה שלנו, שאנחנו מאוד מושפעים מרוק.
רוק כמו?
בעיקר רוק 90's, קספר, מוניקה סקס, איפה הילד היהודים.
מה ההישג מבחינתך לשנתיים הקרובות? זו עוד שאלה של אבישי. לשרוד.
משהו במקצועי מאוד נדחק הצידה, אני מוכרח להגיד.
כן?
מאוד. מאוד, אנחנו עברנו כאילו פצצה.
אבל אתה מופיע.
אני מופיע, כי אתה יודע, צריך להיזהר עם ביטויים קליניים בימים האלה. אני לא בדיכאון. אתה יודע, אני גם לא בפוסט-טראומה. אנחנו הולכים לפגוש הרבה אנשים שיהיו בפוסט-טראומה, ואז צריך להבדיל את אלה שחוזרים משם מבולבלים, ווואו, הייתי 100 יום בעזה, ואתם חיים פה רגיל, זה מקפקף בטירוף.
אני לא, אני רציתי להגיד משהו, אבל אני פחות שזה יערר שוב את עניין האשמה.
נו?
אני פוגש אותך כאילו בסדר.
נכון, אני, אתה יודע, אני מתפקד. אני לא חולק איתך את המחשבות והצרות שלי ואת הדכדוך שלי, כי אני מתפקד. ובניגוד לאיפה שפגשת אותי אז, אני לא אצל הפסיכולוגית. אז...
אתה בטיפול אבל?
כן, אני שוב בטיפול מהשמונה באוקטובר. באמת. אבל... אתה יודע, אני בטיפול, אז מה? מלא אנשים בטיפול. כאילו, זה לא... אני מופיע, ויש חיים. יש כאילו משפחה לפרנס, ולהקה, ואנשים שעובדים איתי ועובדים.
כן, אבל הפרנסה שלך גם קשורה למקצוע שלך.
כן, אבל... המקצועי הוא לא... מה הייתה השאלה?
כאילו, זה עזוב.
לא, לא, היא קשורה לזה. ובגלל זה אני שואל, לא, כי אני רוצה להסיט את
הנושא. איפה אתה, מה מטרותיך לשנתיים הקרובות?
אז בדרך כלל...
מה הישג? המילה הישג הייתה שם.
אז זה נשמע לי מקשה מקצועית. אז כאילו, אין לי הישג. כאילו, אנחנו כזה חיים יום ליום, וההישג שלי, הוא נהיה, אתה יודע, לחזור לבית שלי. זה הדבר שהכי כרגע... זה הדבר שאני צריך עכשיו. צריך בית.
אבישי שואל, למה גדעון סער התפטר ב-2014?
אהבת את ההתנשפות, הייתה סופר אותנטית.
כן.
עומק הלב.
טוב, איפה היית כשרבין נרצח, או כשהליכוד ניצח את המערך? יש הרבה רפרנסים לשירים שלך.
אהבתי.
בועז שואל אם אתה מוכן לבוא לערב פלוגה שלו ב-29 בינואר.
אני מוכן, שיכתוב באינסטגרם, והקדוש ברוך הוא יענה. כאילו... אנחנו אוהבים.
אביחי לוי אומר ככה, לא יודע מה לשאול אותו, אבל השבוע הוא הופיע באירוע לכבוד אחיין שלי, רותם לוי, שנהרג בעזה, שר שני שירים ולא שכח להודות, בתור מישהו שגר בעוטף, לרותם זכרו לברכה ולמשפחה, על שנלחמים בין השאר בשבילו. בקיצור, ג'ימבו ג'יי הוא פשוט בן אדם וכל הכבוד לו, והשירים שלו מעולים, יוצאים מהלב ונכנסים ללב.
זה היה ערב קשוח, רותם לוי, זכרו לברכה. הזמינו אותנו ל-30, ואתה יודע, מספרים לך על מה הוא אהב, אתה פוגש אנשים, שמאוד אוהבים את המדינה, ומאוד חדורי שליחות, ואתה פוגש אותם גם, אתה עושה כתבות. כאילו, אתה רואה אנשים שלא כל כך... הסיטואציה הופכת באמת הרבה אנשים לגיבורים, שלא היית רואה לפני זה שהם גיבורים. אתה יודע, את כל האנשים האלה, מי אלה שרצים חוד החנית, אתה יודע, אשתו כתבה לי, של רותם לוי, שהיא השתגעה מזה שחוזרים לשגרה. והוא אמר לה בפעם שהוא יצא משם, אם הבנתי נכון, שבשביל זה הוא שם, שתהיה שגרה, זה משמח אותו שיהיה שגרה. אתה יודע, זה משפטים נורא מעוררי השראה. כן. הוא בן 24.
מדהים.
היה. אז כאילו כל הערבים האלה שפוגשים חללים, או לא יודע, אנשים שנאבקו על הבית שלהם ונהרגו, זה כל הזמן סיפורים. אתה יודע, ראית חדשות במאים האחרונים, אתה יודע מה נדבר.
יצא לי. אבישי מבקש, אבישי השתלט על זה, אנחנו פעם באה נגביל את מספר הציוצים לאדם. תגלית היפ-הופ מבטיחה?
אני כל הזמן מרים לוודו דדי, אני אוהב את וודו דדי.
כן?
כן, אני אוהב את וודו דדי, יש משהו קליל, מצחיק, טיפה כזה מתנסה בתחושה שלי, אני לא יודע אם הוא יאהב את ההגדרה הזאת, אבל הוא כאילו כזה, אני אוהב את, מאוד אוהב את השירים שלו.
דור שואל, האם אתה אבו עוביידה? אם לא, איך אתה מסביר את העניין עם השורה, אוטוטו טפטוף יביא מבול, ולזה של המלחמה קוראים מבול אל אקצה?
אני לא אבו עוביידה.
יפה.
אני, זה סקופ.
הרבה שואלים על... נביאות, וזה נבואה, וזה... איך זה שאתה כזה תותח, חזקיהו שואל?
תותח, חזקיהו.
מתי, לא יודע מי זה, שואל, מתי הפרק הבא של הצבא הכי טוב בעולם? זה הפודקאסט המושלם.
לא היו עוד פרקים, זה המון עבודה, וצריך סגר עולמי בשביל... בשביל למצוא לזה זמן.
הנה, בבקשה, never say never.
נכון.
איתי שואל אם יש לך ספר לברבי ב-19 בפברואר. זה הברבי הבא שלך, 19 בפברואר?
אהבתי, איך קוראים לו?
איתי.
איתי. אהבתי את השיווק של איתי. אתה יודע, הוא בין השורות, אומר לך, אין, תשיג לי ספרים.
סולד אאוט. סולד אאוט ברבי. כל הברבי שלך סולד אאוט, נכון? כל ההופעות בכלל. יש לך קהל אדוק ונאמן ואוהב, ומחבק ומלטף ומשקר.
הוא לא באינסטגרם, אמרתי לך.
טוב, יש פה מיני שאלות, כן.
אחרי זה אני אעבור על זה ואני אראה את כל הדברים ה...
לא, המוזרים, לא...
המוזרים שלא הכנסת.
לא, סתם, הנה, סתם. הוא חזה את העתיד, אז מה המספרים של הלוטו? איך זה לשחק בשם טוב הבי? איך זה לשיר עם עמית אולמן?
כיף וכיף.
איפה אתה רואה את ההיפ-הופ הישראלי בעוד עשור? זה שאלות שאני פשוט חוסך ממך, לא זה... דן שואל שאלה מעניינת. מדוע הוא, שזה אתה, עוסק המון בשירות הצבאי שלו, גם בשירים, אבל לא פחות מזה במסגרת הפודקאסט שדיברנו עליו, ניכר כי השירות הצבאי השפיע עליו רבות, וזה בא לידי ביטוי ביצירה. האם הוא יכול לשים את האצבע על אירועים שהשפיעו עליו, ואם הוא יכול להעיד על עצמו כיצד החוויות הללו השפיעו בפועל?
אמרתי קודם שצריך להיזהר במינוחים. אז הרבה שאלו אותי בחיים אם אני פוסט-טראומטי, כי אני מאוד מאוד מתעסק בצבא, ואני חושב שחד משמעית לא. לא בהגדרה בטח הרפואית של זה, אבל הצבא הוא משהו, גם אבא שלי מאוד מאוד גידל אותי, סיירת צנחנים, וכל החברים שם מהצבא, ומהמילואים, ובצבא אתה תפגוש חברים, לכל החיים, ואתה יודע, הוא גם ראה לאן זה הולך, יש לי פרופיל 97, ואלה, כאילו, הוא קרבי, ואני כאילו, ממש לא הייתי בן אדם עם איזה חלומות על קרביות, אז מילאתי מנילה שלוש פעמים תותחנים, המנילה זה איך שקוראים לה, תופס בקשות. זהו, וזה השאיר עליך אותם פשוט בפער הגדול של האתוס אל מול המציאות. כאילו, אתה יודע, זה מקום די שלומי אלי התתכנים. מצד שני, אתה יודע, עשינו דברים גם, מה המילה, משמעותיים, או היינו בסיטואציות כאילו קרביות, אחרי שכל זמן צחקנו שאנחנו לא קרבים, ומצד שני, אתה יודע, מתי זה אמיתי ומתי זה בלוף. וגם העניין שכאילו צריך את זה, אבל לפעמים זה מרגיש שלא צריך את זה. אתה יודע, עכשיו מרגישים כל כך חזק כמה צריך את זה.
חן אומר, תשאל אותו על השיר שהוא כתב על גדוד, מספרים של גדודים אומרים 334 או 334?
ספציפית את זה אומרים 334.
334, איפשהו בשנת 2015, שהפך להיות ההמנון הבלתי רשמי של החיילים בגדוד.
יש איזה שיר שאלו קודם כאילו על, על, עמית אולמן, אז עמית אולמן ואיציק פצצתי ואני וחברים מרחובות כתבנו בצבא, אני חושב זה היה. זה לא ב-2015, לפני מלא שנים. שיר שממשיך ומהדהד, ועכשיו בהופעות מול חיילים פעם אחת ביקשו אני לבצע אותו וממש הכירו אותו. שהפזמון שלו זה שיר חדר אוכל. ימשיכו יקרב ובא, ליבי מלא געגועים, ואל הבקום אני בא, וסלמת לצעירים. זה השיר שלנו כשהיינו ב-NOD, להקת התיכון שלנו, שעד ימים נקרא ויקטור ג'קסון.
וזה... היו כאלה ששאלו מה זה NOD.
כן, NOD, ובתור...
מה זה NOD?
תמיד היינו אומרים ראשי תיבות אחרים. אהוב עליי זה Norwegians of Denmark, מיעוט נורווגי נרדף שחי בדנמרק, ואנחנו, we stand up for him. אבל בשיר הקלח, בשיר הקלח אני מתייחס לזה, בשיר עם זאב נחמה, אני אומר, my name is Jimbo, I'm from Detroit and I'm a rapper, כי אחד מראשי תיבות היה משהו כזה, of Detroit, זה גם היה, אז היינו הרבה אומרים שאנחנו מדטרויט, הרכב הרפא העברי מדטרויט.
My name is Jimbo, I'm from Detroit and I'm a rapper. עד שבאת הייתי מתהלך לי ברחוב כמו תרנגול, אבל עמוק בפנים ידעתי, אוטוטו יבוא
טוב, מלא תגובות, ואני רק אגיד לסיום שמורן כותבת שאוהבים אותך ברחובות ותחזור חזרה לרחובות.
ההורים ברחובות. זה מספיק טוב?
כנראה.
זה מייצג, לא?
על מה עוד לא דיברנו?
על מה עוד לא דיברנו?
אתה לדבר על ההופעה בלתי נשכחת שלך בצפון תל אביב שם, איפה זה היה? באדר יוסף?
זה היה אדיר. זה היה אדיר.
זה גם מחיים אחרים. היום החוויה הזאת היא באמת... אני גררתי, אני אספר למאזינים, אני גררתי את מר ג'יי פה לאיזה משהו, אירוע שכונתי, שגררו אותי אליו בכלל. והגענו ובאמת היה... היה, לא, היו 5 אנשים, ואחר כך אולי היו 15 אנשים.
כשעלינו לבמה, היו בזיכרון שלי באמת 5 אנשים.
כן.
זה קרה לפני, לא יודע, פחות משנה, זה עכשיו, זה סיפור מעכשיו.
ממש פחות משנה.
כן, כמה חודשים, לא יודע.
ברמה?
קיץ, בקיץ.
כן. כן, זה אוגוסט לדעתי.
כן, הרגע.
והתחלת בלהגיד... בדוקו על החיים, על החיים שלנו, של חיי הלהקה, עליי כפועלי כיוצא. זאת תהיה סצנת הפתיחה.
אני מאוד אוהב פלופ, זו מילה שיש לנו כאילו בהרכב. לפעמים בקריירה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מספרים ומציגים בחוץ את השיאים שלנו. אתה לא תראה כתבה עכשיו... על הזמר, וכאילו ילוו אותך להופעה עם 5 אנשים, זה לא יקרה. אבל הנה, הזמנת אותי לאיזה אירוע שכונתי, פרסמו, היה בתל אביב באותו יום הפגנה אטומית, הכל היה חסום.
נכון, על הרפורמה.
הופתענו כולנו שלא בוטל, באנו, היו 5 אנשים, באמת אחרי זה באו 15, אני מנסה להציל את כבודו של האירוע, כי גם מישהו הרים את האירוע בסוף. אבל באמת היה, עכשיו, אתה ראית, אני חושב, אותי ואת אוריה באמת זורחים. זה הרגעים שאנחנו זורחים בהם. כי דיברתי קודם על הצבא, על האמת מול הבלוף. האם אנחנו באמת לוחמים גיבורים, או שאנחנו רוצים נורא לישון בסיור ושלא יתפסו אותנו. כאילו, זה נגיד הפודקאסט של הצבא. ועכשיו, זה גם זה. האם אני, אתה יודע, כוכב גדול, מקום ראשון במצעדים באותה שנה עם פול טראנק, היינו, וכאילו, כאילו, קוראים דברים, ו... או שאתה יודע, 5 אנשים בקהל לשיחה עם אסף ליברמן. כאילו, זה היה גם כישלון משותף, אהבתי את זה, זה כזה, לא הרגשתי אפילו שזה על הכתפיים שלי.
כן, זה היה, בהתחלה אני אמרתי את זה, יאו, הוא יהרוג אותי, כאילו, על הדבר הזה. ואז אמרתי, מה אכפת לו בעצם? גם ככה הוא נגרר לכאן, גם אם היו פה 300 איש, אז מה זה משנה בעצם?
אבל אתה מבין שזו הופעה שנשארת איתנו הרבה יותר. מהופעה שהמקום היה מלא ועוד אחת, וכאילו... זה סיפור.
יפה. עומר אברון.
כן, זה
אני. המכונה ג'ים, בו ג'יי. תודה רבה שבאת.
אני יכול להכניס משהו ונערוך אותו, שלא נערוך אותו ויכנס בסוף?
כן.
אני אגיד, דיברנו על האנשים שעשו את האלבום, אני אגיד גם על איציק פצצתי, שהפיק את השיר מתגעגע, וגם היה חלק מאוד מהתהליך הזה, בתור בן אדם שנמצא גם בחוץ לארץ, אני מרגיש, יש לו הרבה פעמים, אגב, גם על האסון עכשיו, וגם על המוזיקה שלנו, זו פרספקטיבה שמישהו שכבר הרבה שנים נמצא בניו יורק, הוא גם מיקסס את כל האלבום, ומתגעגע שהוא הפיק, זה שיר שהוא שלח לי את התקיעת ביטים שלו, שאני אף פעם לא עובד ככה כמעט, ובאלבום הזה פתאום התחלתי לעבוד ככה. שמישהו שולח לי מוזיקה, ואני אומר, אהבתי את המוזיקה הזאת, אני לא יודע איזה שיר זה, עכשיו זה הכי בנאלי למלא ראפרים. ככה הם עובדים. כאילו, בשביל זה לגלות את אמריקה. והוא הופתע שבחרתי את הביט הזה, שמתגעגע, יש לו ביט כבד כזה. וזה שיר שניסינו בהמון גרסאות, רואי ואני, ופתאום הביט, שאם הוא עומד לבד, זה לא נשמע לטעמי לפחות כמו שיר של ג'ימבו. כזה מין כזה כבד. זהו, הוא עוד אחד מהאנשים שמאוד ליוו את האלבום.
בטח, אני אשאיר את זה, מה זאת אומרת? יופי. אני לא אשאיר את זה. אגב, פצצתי ב... נו? מה אנחנו נלאית הראשון שלך?
עשיתי? תזכרי.
תזכרי. תזכרי, אבואי בפעם הראשונה ששמעתי את הלכי תזכרי, אבואי בפעם הראשונה ששמעתי את הלכי תזכרי, אבואי אבל תזכרי, מה שהדליק אותי נורא שאתה מערב, אני אומר את הבנאליה ואת המובן מאליו, כן? שאתה לוקח שירים מכוננים אמיתיים שקרו מול אירועים שגרמו לי לתהות האם אני הייתי אמור לדעת ש... כלומר, המגבר של פצצתי הפך פרית אספנים, ויזה נזכרתי, אמרתי שאני...
המגבר של פצצתי הפך פרית אספנים!
לשנייה אחת אומרת לך... רגע, איפה הייתי כשהמגבר שפצצתי הפך פרית עצפה?
החמצתי את זה, איך אני, אסף ליברמן, שידי בכל, ואני מכיר אירועים היסטוריים.
עד היונת אני מכיר, זכתה באירוויזיון מכיר.
יש לי ידע כללי, אני...
אבל המגבר שפצצתי...
זה פספסתי.
תודה, ג'ימבו.
תודה, אסף.